אמר מה הוא הדין? משמע שאין לו קוד שקן. למה קוד שקן? שניהם מדי אורייתא, שפשטים בספר דקרא, ששים קוד שקן במחובר. אז אם כן, לא תוכל להתעלם מהדברים האלה כולם. אז הוכח חותכת להגיד מהר"ן, בוא נאמר, מהעלק על משמע מנה תוכל להגיד, אבל לא יותר מזה, לא תוכל להוכיח לכיוון אחד. עד שני יש לנו את המאירי מפורש שכתב שזה מדרבנן והוכחש חזון יש נפלא על פי הראיה של על פי מה שגם הוא עושה בבדין אילן. אז לכן, מה שכך שמפורש במאירי שזה מדרבנן לא דיוק, מפורש, גזרינה האתורה לא נוכל להתעלם מהדברים האלה הישרים של אחד מהראשונים ועם כל הדקדוקים של הראשונים לא נוכל להגיע לשום הוכחה חותכת ניצע עד כאן ולכאן עד רבה, עכשיו כל דרך יוצא בזה שמפורש באחד מהראשונים דין מפורש השאר אתה יכול להסתפק בהם, יכול לדייק מכאן, יכול לדייק מכאן ולמה עושים אנחנו בין הראשונים? בריא ושמה, בריא עדי היא באמת סתום מן המפורש אם מפורש ככה באחד מהראשונים ובשאר לא מפורש תופסים דברים מפורשים ולכן לדינה, שהמפילן חזק לסמוך עליו זה הרב המאירי שסובר שזה מת מתרבנה ולכן מכירה לזמן, זה מסייע את רוחס מלובלין שאמר, הוכיח מדברה, שלא הקניין קובע, אלא הראיות קובעת, החנייה קובעת כל שהחנייה היא לזמן, זה דרבנן כאן בספר שמן המור, שהוא היה אחד מרבותינו האחרונים הקדמונים יושב ספר החינוך בהדיה, שכתב זה מדרבנן הוא כותב ככה והארץ לא תימכר לצמיתות פירוש שהזהיר אותנו, שלא נצמית הארץ ביד עקום ופירוש הכתוב כן והארץ לא תימכר למי שיחזיק בה לעולם ויחזיר אותה ביובל וזהו העקום שהישראל יחזיר אותה ביובל ואם יתנה העקום לחזירה ביובל מותר לך למוכרה לך עם התורה כלומר התורה אומרת והארץ לא תימכר לצמיתות וזה למדנו שאסור למכור קרקע לגוי כי הוא אין לו תורה, אין לו מצוות יבוא יובל ואני אתרמל לא מכיר אותך מה אתה רוצה מיובל? אם יתנה איתו, שהייתה מפורש, שיעזיר לו את זה, מותר למכור לו...
מנתורה.
מנתורה? האמת, לידידי, זה לא כך ראיה. לכן, למעלה, מי שרצת הדברים בצלב, זה בר השמיטה, לא הביא את הראיה הזאת. זה כותב הרב שמן עמור. למה אני אומר זה לא ראיה? כמו שאני עתיד לכתוב, לומר בהמשך, שבישמעילי אין לו תחונים. כלומר, זה מה שהרב החילוך מדבר. מדבר במקרה שאין לו תחונים. כגורם בישמעילי. יש איסור חדש, תוקים אחר לצמיתות אז זה מתיר אם זה בתנאי אבל אם יש איסור לא תחונם אלף זמן לא יועיד שום דבר אבל הרב השמן אמור אין את הסברה של ישמעי איש אמר אז לכן אין לו פירוש אחר בה והרמב"ן הרמב"ן כותב מפה, הספר החיום בשם הרמב"ן המותר למוכרה לזמן יותר מזה, הוא אומר מותר, אמרו מרבנן איך יכול להיות מותר, תן תחוב, מותר מיד תורה החינוך אומר מותר אבל אני מפרש לך, החינוך זה לב חדש יש עוד איסור לא למכור ארץ לצמיתות מדי מוכר לישראל, מתי תותנאי, שלא יעשה, לא יהיה ביובל, לא יחזיר אותו, עובר לב. והארץ לא תמכר לצמיתות. אסור למכור קרקע, מה שלא תחזיר אותה ביובל. כמו דין לגוי. לא, שם מדובר בגוי, הוא פנה מפורש. הוא פירוש, כן. אז מה קרה לתורה? שיחזור ביובל. הוא אומר עוד דבר, שלא תמכר למי שלא יחזיר אותה. כלומר, אם תמכור אותה לגוי, שהוא לא יחזיר אותה ביובל, אתה עובר לב. עכשיו צריכים באמת לשאול, מה זה לב חדש? חוץ מבית החולים יש עוד לב, שתי לבים, נעבור עליו בתרי לבים. אז הרב החינוך יגיד, הרב שמן אמור, אני אתחכם, נעבור עליו בשני לבים. א' איסור תחונם, ב' איסור לא תמכר לצמיתות. כשמסיים הרמב"ן וכותב, היי מתנה איתו, כשיחזיר אותה ביובל, לא עובר, מותר למוכרה לו. משמע, בכלל מתי ימנה, גם אין איסור תחונם, יכול להגיד מותר. אין שום דבר, אבל אני לידי לא מספיק. יש לומר, עד רבה, הרב החינוך מדבר באופן שאין איסור תחונם, כגון גרטושת, כגון ישמעאלי, שיש מקרים שאין איסור תחונם. עם זאת, צריכים לעשות תנאי, שיובל יחזיר אותה. כי אם לא כן, אני אגיד לך, אני לא מכיר אותך, אני לפי הדינים שלי אין יובל, אני לא חויה ביובל. אני אעבור עוד לרעי אותי נערץ, ולכן כל היה חותכת ברמב"ן הזה. לא תחונם, הוא מדבר על הלב הזה, שלא תחונם בכלל, לא תחונם צמיתות, זה לב אחר בכלל. אז הוא מפרש שם את הלב הזה, אם אדם מוכר קרקע לגוי, עובר על לב נוסף. הלב שאתה קורא לו, לא תמחר בצמיתות. ואם יתנה איתו שיחזיר את זה ביובל, לא עובר על הלב הזה. אז הרב שמן עמור למד מזה שגם אין לו תחונם, שאינו כן, איך מותר? אבל אם נגיד, מה שם מדובר שבאופן שאין לו תחונם, אם גאון גאון גאון, אם גאון נשמעי, נראה בהמשך, אז יש לב אחר. לא תמחר לצמיתות, ועל זה אמר הרב, אז מותר גמור ייתכן, אין לו דבר, אין לו שום דבר. לא יעזור, לא יעזור לי זמן, כלומר אין ראיה שיעזור לי זמן. אבל המאיר היא מפורש, זה מחילת אילן כתב מפורש בקבע, אבל באילן גזרינן האתוה. למה גזרינן? כי זה לזמן, לא לקבע. אמירי איתן ליחיד בינתיים שאמרנו מפורש מחילה לזמן דרבנה. עכשיו, יש סברה ישרה שאמר אותה הרב ציפס אפרנט מאוד אחרוני שדיברו על יותר המחיר. הם אמרו לגבות דברת תורה חס בלובלין שכל האיסור הוא בעצם החנייה. המחירה שמוכרים היום לא נותנים להם שום חנייה למס. הגוי מסכם אחרי הבחירה, עושים איתו עוד הסכם שלא יקבל שום דבר בניהול הקרקעות. הוא יושב בביתו, רק שמך נקרא עליהם, בבית. שמי של הקרקע, שמי השם של הבעלות של קרקע, גוי פלוני. אבל השתמשות אין לו, אסור לו. אז כיוון שכך, בפועל הוא לא חונה שם. כמו שאומרנו שם תורת חסד בלובלין, שכל האיסור הוא לא הקניין, כל האיסור הוא החנייה. חנה ולא עשה קניין, יעשה קניין אחר, זה מותר. הוא עוד נתקע. לא חנה ועשה קניין, זה מותר. אבל לסמוך על סברה הזו בלבד, אין סמכו על זה, תראה, בלי שום סברה של זמן. כאילו זה איסור דאורייתא. אבל לסמוך על זה מי המדרבנן. כיוון שזה רק לזמן, לסמוך על הסברה, ספק דרבנן לכולה. שמחלוקת בין הרב כתוב הפרה לבין תורת חסד בלובלין בהבנה שלי, של הגמרא מסכת גיטין, נגיד ספק דרבנן לכולה. מדרבנן נסמוך על דעת תורת חסד בלובלין, שהיה גם גאון גדול, ועל הרב פרנק בסיעתו. אבל זה כל זה גדר סברה. ולכן אנחנו צריכים להוכיח יותר מאשר סברה, בשביל להתיר איסור כזה של דאורייתא שלא תחנן. לא נוכל להסתמך על דברה בעל מעלה. אנחנו לא נוהג רק איסור דרבנן, עכשיו נהיה עכשיו, אבל אין איסור מדרבנן. מי אמר שזה מותר כאן? דרבנן, מחירה על... אז כמעט אנחנו אומר מה? אז בואו נבוא עכשיו לסברה חדשה של מעשה, יש לה... כן.
זכורות
גם הפקדים שם? לא, רק קניין לגוף, עושים קניין. זכורות זה, חקירות, זכורות, זכורות קניין לגוף, שלא קניין לגוף. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. יש הרמב״ם בהלכות יין נסך. גר תושב והוא שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח. ינו אסור בשתייה ומותר בהניה. כי יין נסך של אדם שעובד עבודה זרה אסור גם בהנאה. בפני שאנו חוששים שהוא ניסח אותו לעבודה זרה. גם עובדי עבודה זרה היו מנסחים יין, כמו שאנחנו עושים לגבי המזבח להבדיל את ההבדלות, הם מנסחים לעבודה זרה. ולכן, אם אדם לוקח יין שעובד עבודה זרה נגע בו, אסור גם בהנאה. שופכים אותו לקרקע, אין בו מה לעשות. כמו חמץ פסח, שעבר לו בפסח, אסור בהנאה. אומר הרמב״ם, גר תושב שקיבל שבע מצוות, והוא שקיבל שבע מצוות, ינו מותר בהנאה. למה? הוא כבר קיבל עליו שבע מצוות, הוא בכללם לא עובד עבודה זרה, כי מה אתה חושב? כשניסח אותו, הוא לא עובד עבודה זרה. אומר, בשתייה אסור. שתייה נעשה משום גזירת חיתון. אם תשתה יין איתם, או יין שלהם, אחר תיקח את הבת שלו. זו גזירה שלא קשורה לעבודה זרה בכלל. לכן, גר תושב שקיבל עליו שבע מצוות, ינו מותר בשתייה, אבל אסור בשתייה ומותר בהנאה. ומייחדין אצלו יין, ואין מפקידין אצלו יין, כמו שאמרנו קודם. כי הוא מתפקיד אצלו הרבה זמן, הוא לא נזהר שמישהו אחר לא יבוא בחוץ וינסח אותו. הוא לא מנצח, אבל יבוא מישהו חברו, ולכן לשעה אפשר לייחד, אבל להפקיד אי אפשר. וכן כל עקום שאינו עובד עבודה זרה, כגון אלו הישמעינים, ינן אסור בשתייה ומותר בהנאה, וכן הורו כל הגאונים. כלומר, התחלנו לגר תושב כמו שבע מצוות. סיימנו, וכן כל אחד שהוא לא עובד עבודה זרה, ינו אסור בשתייה ומותר בהנאה. הספר, מה בא להגיד? שמותר בהנאה או שאסור בשתייה? מותר בהנאה. כי בוודאי, זה רק חיתון, אין הבדל אם הוא ישמעאלי או סיני או חיתון, כל אומות העולם אסורים בחיתון. אז מה הבא החדש לך פה? דין יותר הנאה. וכן כל אלו הישמעאלים אינם מותר בהנאה. נכון? אז גם ברשע שכתב גט תושב ינו אסור בשתייה מותר בהנאה משמע פשט, מה בא לחדש? כמה וכן יוכיח סופו על תחילתו, כיוון שבבה השנייה עיקר החידוש שלה היתר הנאה. היתר הנאה לא איסור שתייה, איסור שתייה הוא פשוט ביתו אסורה לנו, איך היתר שתייה? מה חדש אסור בשתייה? בטח שאסור בשתייה אלא היתר הנאה. משמע שכותב וכן, משמע וגם הרשע, גם כן, גם ברשע שאמרתי ברשע, אסור בשתייה או מותר בענה, גם את זה חידשתי. שגר תושב או איל ואינו עובד עבודה זרה, אינו מותר בענה. איך אני אשתמש עם זה פשוט? נמצא איפה כותב לנו הרמב״ם, שגר תושב וישמעאלי, אינה מותר בשתייה, מותר בענה ואסור בשתייה. יש פה סתירה לכאורה ברמב״ם. ברשע הוא מצריך גר תושב. שגר שם המצוות. בספר הוא אומר, כן אלו הישמעאלים. ואלו הישמעאלים לא גר תושב. לא קיבלו לשם, יש לו עובד עבודה זרה. איפה קיבלו?
רגע, לא עובדים
עבודה זרה. לא עובדים, אבל לא קיבלו פני בית דין. הישמעאלי הזה לא בא פני בית דין, קיבל עליו בכנס, יש לו עבודה זרה. כן, הוא מהתורה שלו, אבל למעשה הוא לא התחייב לך שלא יעבוד עבודה זרה. אם מחר הוא יעבוד, אתה תעשה לו משהו? שום דבר. גר תושב שקיבל עליו, בא לפני בית דין, להתחייב, לא הכניסו אותו, זה עד שלא, כמו שאומרים, האמנה. אז לכאורה, סותר הרמב״ם את עצמו. בתחילה כותב, מי אינו מותר בענה משהו גר תושב? בהמשך כותב, אפילו איש מעלי. זה מקשה כסף משנה. מתארד כסף בשני שני תירוצים. תירוץ אחד מתארד כסף בשני. זה התירוץ השני שלו. שמה שכתב בהתחלה, גר תושב, ינו מותר בהנאה, לא זה עיקר יקר החידוש. שינו מותר בהנאה זה פשיטה, אפילו לא גר תושב.
אפשר לשתות.
אלא שאסור לשתות. זה החידוש של הרמב״ם. החידוש הוא ברשע לא היתר אלא איסור. שלמרות שגר תושב הוא גר תושב וקיבל שלב מצוות, אף על פי כן ינו אסור בשתייה. אבל ההנאה שמותר זה בשיטה, הוא לא עובד עבודה זרה, לא צריכים אחד שיקבל שבע מצוות. ולפי זה הספר העיקר, אם אינו עובד עבודה זרה, כבר אינו ישמעאלי, אם אפילו לא קיבל לו שום דבר, אינו מותר בהנאה. כלומר, זה תירוץ שני. תירוץ זה הוא קצת קשה. הרמב״ם, מי שמכיר את לשונו הישרה והטהורה והמדוקדקת, אם ברשע מדבר כל החידוש שלו על מותר בשתייה, על אסור בשתייה. לא היה ממשיך וכותב וכן כל משנה עובד עבודה זרה. המילה וכן מטעה. המילה וכן משמעותה וכן עוד דין נוסף על הדין הקודם. הדין הקודם עוד לא דרך משמעה. הדין הראשון החידוש שלך מותר בשתייה, אסור בשתייה. הדין השני הוא מותר בהנאה. ככה לא יכתוב הרמב״ם את המילה וכן. זה סגנון של הרמב״ם. הוא צריך לכתוב אחרת. הוא צריך לכתוב גר תושב. ינו, הפוך. מי שאינו עובד עבודה זרה. אז מה הדין? ינו מותר בהנאה. ובכל מקום אסור בשתייה, ואפילו הוא גר תושב. כך כתוב הרמב״ם. הוא התבטא למעלה בחרש הראשונה, גר תושב, אף על פי שקיבל שבע מצוות וכו', אינו, אף על פי יכתוב. אבל ככה תראה כסף שני בתירוץ שני. תירוץ ראשון של כסף שני, שקושי הזו לא תהיה עליו. אבל יהיה נתקה מן הבדים. בשון מאוד מדודק תירוץ השני. הוא אומר ככה. הרמב״ם דקדק וכתב, וכן מי שאינו עובד עבודה זרה כגון אלו הישמעאלים. למה אלו הישמעאלים? אם הוא בא להתיר, כל מי שלא עובד עבודה זרה, מה כגון אלו הישמעאלים? יהיה ישמעאלי, לא יהיה ישמעאלי, מה צריכים דוגמאות? אמרת לי כלל פשוט, אדם שלא עובד עבודה זרה, מה צריכים כגון אלו הישמעאלים? למה להשמיע אחר כגון אלו הישמעאלים? דיברתי בדבר כזה אומה, בכזה בני אדם, שהאומה שלו אינה עובד עבודה זרה. זה לא שהוא החליט לא לעבוד עבודה זרה, זה כל המשפחה שלו, כל העדה שלו, כל האומה שלו גדורה בדברים. כגון אלו הישמעאלים, שזה עם שלם כך. אבל לפי זה יש הבדל בין רשע לזה. גר תושב זה אדם שבא מנוצרים, מסינים, מהודים, עובדים עבודה זרה, צריך שיקבל. כדי שאינו יהיה מותר בהנאה, צריך שיקבל לפני שלושה בני אדם. אבל מי שלא עובד עבודה זרה, כגון אלו הישמעאלים, אפילו שלא קיבל, אבל שכל האומה שלו לא עובד עבודה זרה, אין לנו לחשוש שיעזור חזרה לסורו, שהוא סתם משקר אותנו. הוא ככה אצלם עושים בטבעיות. למי צריכים קבלה לפני בית דין? אדם כזה שהוא משפחתו, עדתו, קהילתו, עמו, עובדי עבודה זרה. אז הוא עכשיו אומר, אני לא עובד. אז תקבל לפני בית דין, בבקשה, תחייב לפני בית דין, תתחיל לתוק את הדבר. אבל האדם שהוא גם בלי הנסך שלך, בלי התורה שלך, הוא ככה מצווה שלו, ככה לימוד שלהם. מאמינים בהשם. לפי זה יצא ככה, יצא חומרה. יצא שאין להתיר לכל אחד שידוע שעובד עבודה זרה. רק אלו ישמעאל. ותירוץ ב' מותר בכל אופן. נתקה מינה בין התירוצים. תירוץ א' מחמיר יותר. הוא לא מתיר יין בשתייה, בהנאה רק לגר תושב או למי שהוא ידוע באומתו. אבל אדם כזה שהוא ידוע שלא עובד עבודה זרה, והוא נגיד נוצרי, או מה שלא עובר, יש להם צלבים, משתחווים להם, הכל חילוני שלהם, או נאמר ככה, לא עובד עבודה זרה שלהם. לא נתיר בו, מפני שאחרי הכל הוא לא קיבל לפני בית דין. או מה שלא עובד עבודה זרה. לפי תירוץ שני, לא חשוב. אם ידוע שהוא לא עובד עבודה זרה, כגון אלו הישמעאלים, זה רק דוגמה. הוא עדין, אפילו לא ישמעאלים. אפילו מאומש עובדי עבודה זרה. העיקר הוא שהוא לא יעבוד עבודה זרה. לא צריכים קבלה של בית דין בכלל. מה שכתב הרב מר, קבלה של בית דין, זה לחומרה כתב. שאבל בכן אסור בשתייה. זה שני תירוצי הבית יוסף. הבית יוסף, בשולחן ערוך, פסק כמו תירוץ שני. כתב, מי שאינו עובד עבודה זרה, אינו מותר בשתייה. לא אכפת לנו נוצרי, ישמעאלי, לא אכפת לנו. בדין שגר תושב כותב את זה בצורה אחרת. עכשיו כמו שאמרתי קודם שככה יצחתם הרמב״ם. גר תושב, אף על פי שהוא קיבל שבע מצוות, אינו אסור בשתייה. כלומר, החידוש הוא לחומרה, לגר תושב. ככה הסכימו כל האחרונים. לקו להקל שמה בדיני הנסך, שכל גוי שלא עובד עבודה זרה, אינו מותר מענה. עד שהגדיל הרמה יותר מזה, נג אשכנזים להקל יותר מזה, וזה אנחנו פוסקים ככה, שבזמן הזה שכבר לא עובדים עבודה זרה, הסתמו של נוצרי, גם כן מותר אינו בענה, עד כדי ככה. אבל האחרונים לא הסכימו.
אפילו הדתים שלהם?
לא, סתמו, אני לא יודע מה הוא. אני יודע, אין מה לעשות, אני לא יודע. באמת? הם משתערים לצלם. שיתוף, 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 שיתוף. אבל הם מודים בשיתוף. אז העבודה זרה כמו... שלא יעשו, אבל עבודה זרה, רבי הנסח עכשיו, מה אתה רוצה עכשיו לעשו? לא, לא, לא שם. עכשיו אני לא שופט אותו עכשיו. עכשיו אני אומר גם בדידן, הוא נקרא. ודאי, ודאי, עבודה זרה גמורים. עבודה זרה גמורים. אבל מה? רובם אולי לא קתולים, בוא נאמר ככה, היום חילונים נהיו כבר. אז בר המה כותב, כיוון שבזמננו רוב הגויים, הם כבר לא אכפת להם מהצלבים שלהם, זה תוך קישוט עושים את זה, לא מאמינים בזה, לא משתחווים בזה בשום דבר, סתם.
יש להם מחג
שנוצחים על ידי הרובה הזאת? יש כאלה שעושים את זה אולי בתור מסורת, לא באמת בתור עבודה זרה. כלומר, הם לא מאמינים באמת שזה יושיע אותם. הראשונים שלהם היו מאמינים ככה, כמו הקתולים, המצרים, הכמרים, אבל זה היום כמו שהדורות השתנו, רוב העולם כבר התפקר מהדברים, מהשטויות האלו, ואתם הרמה, כן, סתמו, זה מרד לא מספיק. אלא צריך לבדוק בפועל, הוא עובד או לא עובד, אז אחרי בדיקה אני אוכל לפסוק להקל, לא ככה סתם. והרמה מקד גם יותר מזה. כל אחד שהידוע בזמן הזה, אתה לא יודע מה הוא, מסתמה לא עובד. כן, בארצות המזרח הרחוק, מסתמה כן עובד. אבל אני לא מדבר על אירופה, בזמנו, במקומות שלו, עושים אולי חגים וזה סתם, טוב מסורות, לא באמת מאמינים על הזרה שלהם. איך שיהיה. מרן, כפי שפסק כמו תירוץ בית, אז יוצא שהוא לא מחלק בין ישמעאלי לבין לא ישמעאלי, לגבי יין נסק. אבל לפי תירוץ א', יוצא שיש חילוק בין ישמעאלי לבין גר תושב. עכשיו, בעיקרון, הזמרה היא זמרה ישרה. שיש מקום לומר, שמתי צריכו גר תושב, מקום שצריכו גר תושב, רק כאשר הוא בא מאומה, שעומד עבודה זרה. והשמרן בדין הזה הוא הקל. אין נסך דרבנן, הרי כסתם עיניים זה רק דרבנן, לא ראינו שניסך, רק נגע בו, מי אמר שתכוון לנסך, זה חומרי דרבנן. אמר פסק להקל את זה, שגם, אבל לא אגיד לו. אבל מצאנו במאירי, במסכת עבודה זרה דווקא, שאחרי שהביא דין גר תושב, פסק כמו חכמים, שצריך לקבל שבע מצוות, והוסיף. וכן אלו הגדורים בדתי האלוהות שמודים בהשם ואינם עומדים עבודה זרה, אלו האומות הגדורות בדרכי הדתות, מותר לתת להם מתנת חינם, מותר למכור להם קרקע, הוא מדבר לא לגבי יין נסך, מדבר לעניין לא תחונם, המאירי. ואומר, אחרי שכתב דין גר תושב עם קבלת בית דין, שפוסק כמו דעתו של הרמב״ם, אז מה זה אי אפשר, מסיים שאלה אפשר, או איך אלה אפשר, לא קיבלו. מה שהקשה כסף משנה והרמב״ם, זה יין נסך, רק שבמאירי עצמו. נרב סותרים, הנה הוא ב... תחילה מתחיל לנו גר תושב, שבע מצוות, מקבל, מסיים לנו המאירי, שהוא הדין, כמו אחד שקיבל, אלו הגדורים בדרכי התות והאלהות, אז אלה לא כמותנים מתת חינם. איך הדבר כזה יכול להיות? אז צריכים לקבל תירוץ א' של המתחיל כסף משנה, על כוחנו. אין אפשר להגיד תירוץ ב', להגיד להם דווקא, אני אומר, אתה אומר מפורש, קיבל את שבע מצוות, אפשר להם להתווכח מה בראית. ככה מוזיק המאירי במפורש, הוא שיקבל, כמו הרמב״ם. כדי כזה כותב, וכן אלו האמורות וכו', שהוא יחלק בין אלו שגדורים בדרכי הדתות לבין אלו שלא גדורים, רק הוא רוצה לעזור בתשובה, הוא רוצה לקבל פני בית דין. אז מישהו לא גדור והוא בא לעצמו, צריך לקבל פני בית דין שם המצוות בני נוער. מישהו גדור בדרכי הדתות והאלהות, לא צריך לקבל וכו'. וזה גם כן יושב תשובת הרשב"א, שיקשו עליה הרבה אחרונים. הרשב"א בתשובה, בסימן ח' כותב, שאלת, כתוב במשנה מסכת חולין, שולח אדם יאריך לנוכרי, יגיד אנשי בתוכו. אתה לא חושש שהנוכרי הזה ימכור את זה אחרי זה בישראל, ידע השם לא הוציא אותו, יבוא לידי סוג אנשי. כי לא קונים בשר מנגול, קונים. שאל אותו השואל את הרשב"א, איך שולח? שולח משלום מתנה. שולח. איך שולח? לא תכונם. ותירצת לי שמדובר כאן בגוי שאינו עובד עבודה זרה, יפה כתבת. חבר'ה, זה תירוץ. הרשב"א עצמו פוסק תורת הבית, כמו הרמב"ם. שצריך לקבל את השם הזאת לפני בני נוח. מה זה שאינו עובד עבודה זרה? לא מספיק, לא עובד עבודה בכלל, לא מספיק. צריך שיהיה שם עבודה בני נוח. אפילו להגיד שזה דבר שקיבל, בסדר. אבל מה קיבל? לא עובד עבודה זרה, זה לא מספיק. זה שם עבודה בני נוח, ככה פוסק על הרשב"א בעצמו. אמר לו יפה כתבת. ויש לפרש שהוא דיבר שם בעינו למזרה, לא רק הוא בכל משפחתו ובכל בני ביתו, יפה כתבת. גם הרשב"א, גם נראה שהמאירי זה רב שאובים מהרשב"א הזה. כי אחרי זה הוא עושה, וזהו שאמרו במשנה מסכת חולין, שולח אדם לכן אוכרי, מדובר בחי גוונה. המאירי באותו מקום מסיים על פי ההמצאה שלו, דרכי הדתות, וזהו שאמרו. אמרו, הוא יושב קושי המסכת חולין. כי יוצא איפה שגם הרשב"א אותו תירוץ מתקדם. כי גם הרשב"א גם המאירי עושים את החילוק א' של כסף משנה. כי יש לומר, אם מרן היה יודע מדברי הראשונים, ייתכן שכן היה מחמיר בזה. גם היה אינס חיים. כי פירוש הרמב"ם, מאמין משלומת הרמב"ם לעין בו ישר, יראה שפירוש רק ככה. פירוש שני מאוד דחוק, שכוון להרש על הרבותה וכו'. אם אין לנו כוח לפחות דברי מרן שפסק, כבר כל האחרונים פסקו להקל, יש לומר עכשיו הכל זה רבנן, נסמוך עליהם על המקילים, אבל בלי ספק, החיוק הזה, אם היה מרן רואה אותו, ודאי היה מסכים לו, נפקא מינה לגבי לא תחונן. כי איש בבית יוסף, בחושן משפט, נתור כותב, אסור לתת לעובד כוכבים מתנת חינם. כותב כסף בית יוסף שם, לאו להפוק ישמעאלי, אלא להפוק גר תושב. נתור לא כתב ככה. נתור כותב, עובד כוכבים, אין נותנים לו מתנת חינם. לא כתב מישהו גר תושב מותר, שמע מישהו אומר לו לא מותר. אז מרב אומר מיד, לאו להפוק ישמעאלי, אלא להפוק גר תושב. אני יודע מה, מאיר איש, על זה אמר מפורש, כן להפוק ישמעאל, ודאי לא יכול להיות. אדם הטור והמאיר איש שווים, כאילו גם הטור, גם הרשב"א וגם המאיר איש שלושה. נתת את הכחדה, הבנה. שם הראשונים כתוב מפורש, יוצא, שדווקא עובד עבודה זרה. לא עובד עבודה זרה מותר, אפילו אם הוא ישמעאלי, לא מדרכי התות והאלהות. וכל זה, עדיין היינו סופכים נגד מרן, אם לא היינו רואים עדות מרבותינו הגאונים. אי בספר תרי האדמה, רבינו מיוחס בחר שמואל. שהיה רב גדול מאוד, לפני הרב חידה כמעט, 300 שנה כמעט, היה רב בירושלים, חסיד, אין חסידי בית אל גם, והיה ראשון לציון. שם דן בהלכות הרמב״ם, בעניינים של הלכות עבודה זרה, דן בעניין לא תחונן. אומר, ראינו גדולי ישראל, מוהרמס ומוהרשה, שמכרו בתים לישמעאלי בארץ ישראל. והיה את העמם שזה ישמעאלי. אז הוא התקשה עליהם. הרי הרמב״ם כותב, צריך לראות שם עדות בני נוח. והוא תראה על פי הרמב״ם בספר החינוך, בספר המצוות, שמספיק לו, לא יעבוד עבוד עבר. אז הם סומכים על זה. אז זה קשה מאוד, אמרו חבו חזר בו, יסמכו על הרמב״ם בספר המצוות. ועוד, שמה צריך לקבל, שמעאלי לא קיבל. דבריו קצת קשים, ביישוב הטעם שלהם. אבל העדות שלו מספיקה. מביא עדות ששתי רבנים, הוא קורא להם גדולי ישראל, עוד לפניו, מכרו בתים בירושלים, היום בירושלים נמצאים, וישמעאל. יש תשובת המבית, תשובת המבית במלוא מערימת. אמרתי לכם פעם, תשובה של המבית, דן שמה אם מותר להזכיר קרקע בהבלעה לגוי להפקיע עד ימי שביעית. הכוונה היא לא שישראל עובד בה אחר כך. יהודי הזה יודע, בשנה שמיטה קרבה עכשיו, שנה הבאה הוא לא יעבוד, אז הוא אומר, אני ארדה קצת כסף. מה יעשה? כשהגיעה שמיטה, מזכיר אותה לגוי. אני לא יעבוד בה, אני עושה מה שהוא רוצה. והוא מקבל סחירות, עוד יש לו איזה הנאה מסחירות. אז שם הוא דן, אם מה שמפקיע את הקרקע, מותר, אסור, אז הוא כותב המבית, אם זה בהבלעה, מותר. אם זה לא אמר רק על השביעית בלבד, אלא כמה שנים, שלוש שנים, ארבע שנים, השביעית בינתיים, מותר. גם בנור מערימת סובר כך. אמרה, מה עם איסור של... זה קושי, אמרנו אז, שהמביץ עובר כמו הרמב״ם, שהשבת הארץ הולך על הגברה, לא על החפצה. אז דיברנו, חבר'ה, שואלים הראשונים הראשונים. אבל יש קושי עצומה על המביץ והבן שלו. איך מתירים בכלל להזכיר? בארץ ישראל אסור להזכיר להם שדות. אין מי שמתיר, בארץ ישראל מדובר. שמיטה, זכות רבנן. ולא נגע ולא פגע. המביץ לא מותר להזכיר בהבלעה. ארץ ישראל אסור להזכיר שדות. אפילו לא בשמיטה, אפילו סתיו שנה רגילה אסור. אין מזכירים שדות בארץ ישראל, זה מוסכם. איך אומר הרמב"ם מותר? הרמב"ם מדבר על זמנו, מי נמצא שם בצפת? זה הלכה למשל, הלכה למעשה הייתה. יש שם כולם ישמעאלים, כולם ערבים, אין נוצרים בזמנו שם בכלל. משתלה שהשמעאלים מותר. הוא לא כתב על זה, הוא לא כתב, אבל עובדה שהוא כתב. ראיתי איך העולים פלפלו במבית הזה, איך הוא איתי, מה עם ישמעאלים, מה עם העלות החונים, יצירו צור, עשו קושיות, רוב התירוצים דחוקים. זה המצאות כאלו, כאילו זה... אבל רבית דיבר מצד האיסור הזה, לא מצד האיסור הזה. הוא אומר מותר, הוא אומר הלכה למעשה. ככה ככה מביא שם מהרימה. וכן הורה, הרבה מראה הלכה למעשה. הוא לא רואה את התשובה, בסדר, אבל אני רוצה להגיד זה, הוא התכוון, כמו שאומרים, מצד איסור ששביעית מותר בהבלעה. אין לכם למה המעשה אסור. מהרימה כותב, וכן הורה, הרבה מראה הלכה למעשה. הלכה למעשה מצד אחת השני אסור, אבל מה זה הלכה למעשה? זה מוכר שיתנו להם גמרי. אתה שפיר תפה. הם מתירים בישמעאלים. ישמעאלים זה משהו אחר. ומה אומר משהו אחר? זה ששבט בין גר תושב לבין ישמעאלים. לכן הסתירה שלה ברמב״ם, יכולת היה נסך, המביט, עוד תרצו אותה כמו שתראה תורה, תרצו אותה שם. לא כמו תראות שני. ולכן לפי זה ארבע בלנדינה.
אבל מה עם הרמב״ם?
מרן, אם היה יודע מהמאירי, לא היה כותב מה שכותב בטור. מרן מהפך דברי הטור. הטור כותב ואינו עובד עבודה זרה. מרן אומר לא. לא להפוק איש, מי אמר לו שלא? שאין לו מישהו שעושה בטח. יש מישהו בטח. למה להגיד לו? המאירי אומר את זה מפורש. והגאונים התירו ביין נסך מיינו ששמעילי בהנאה. ולמה התירו? הרי לא קיבל, לא קיבל עליו. אז מרן מצריך תירוץ ראשון באמת ככה. כי בא מנאומה שאינה גדורה. אז יש לומר, אשר כך מפורש בראשונים הדבר, כמו שאמרתי גם קודם, ככה עשו מעשה רב כמה גדולי העולם. יש לנו כלל. מעשה רב עיקר. אדם עושה הלכה. כותב אפילו בספר שלו הלכה. את ההלכה הזאת הוא ביצע אותה בעצמו? אני לא יודע. אולי כן, אולי לא. אבל אנחנו יודעים שביצע אותה בעצמו. הוא, חברו, הוא הורה את ההלכה למעשה. ודאי נקדק טוב טוב, נשאורה הלכה למעשה. לפעד שהוא עצמו קנה בית, מחר בית כזה. מה הרבנים האלה כזה קנה באדמה? לכן כל מה שעשו לכם קושיות, כל מה שעשו את העניינים, יש לנו פה עדות ששתי גדולי ישראל מכרו בתים. הנה מכרו, מסתובב רק מקום היום מוחקקים. זה לא רק שתי גדולי ישראל. כן, כן, כמו שיש להם פנים בהלכה, כמו שאמרתי קודם, פי פירוש המאירי, כן, בלי ספק, איסור התחונים, פרח, הלך לו... אבל יש לו ידם. לא, מהסיפור של הרבנים עולה ידם. מהסיפור של הישמעאלי הוא פשוט. הוא אומר, זה לא קיבלו. התירוצים האלה, לא לעשות את התירוצים האלה. מה רואה את המאירי, היה יודע ממני. שהמאירי כתוב כזה חילוק, זה היה משהו אחר. כן, חזר בו הרמב״ם, פסק כמו... זה בדיוק, החיבור העיקר. אבל ההערה של חזון איש הערה דתית. לא, לא הזכיר את זה. החזון נבדה מדין להיות החונם, כותב כמה שורות שמה, ודברים הנכונים לכאורה, הוא והנציב. כיוון שצריכים לקבל, הוא לא קיבל. הדין שיהיה נסך הוא במקום אחר. ייתכן שראה, הוא עושה כמו תירוץ שני, אז הכל נפל. אתה מבין, אחרי, רק המאיר יותר מלחזור חזור לתירוץ ראשון. המאיר הוא יותר מלחזור חזור לתירוץ ראשון. אם לא המאירי, לא היינו מעינים עוד בסוף להקל. זהו, אז לא המאירי, שתיהם. המאיר... אל תתחרוק, תגיד שום דבר שהוא קיבל, אני יודע מה, לא יודע. המאירי מפורש, וכן אלו האומות, הוא כותב את שלוש למה תגיד. הוא כותב את זה במעברי זרה, הוא כותב את פסחים, הוא כותב את זה עוד מקום. כיוון שככה, מה אתה, מה אתה עלי ומתו? הרב עובד ישיר, הוא לא מפרש ככה את המאיר. הוא לא מפרש ככה את הרשב"א. ופלח, הוא מפרש אותם. הוא אומר, הם מתירים בישמעאלי, חולקים על הרמב״ם, כאילו פוסקים כמו את הנקמה, והוא כמו רבי מאיר, שמספיק לא עובד עבודה זרה, אבל צריך לקבל. מה יענה על זה? לא יודע. לפי דברנו, הדבר מה מודרים? זה לא מחלוקת כבר. זה פשוט הבנה. גר תושב מדבר, חוקים אתה. מדבר באומות אחרות, עובדי עבודה זרה, אבל אם זה לא אומות הגדורות, זה משהו אחר, זה אין בודים גר תושב. לפי זה, לפי זה, אשכחן פטרי וכתחילה שאפשר למכור קרקעות, להפקיע מהם בגלל שמותר גם מלי הסברות שאמרתי קודם, זה את הרבנן, וזה לא מתאים לו שום הנאה בדבר כי מקפידים למכור לשמעאלי וזה הגאון מקובנה כבר, ייתכן כל זה הוא חשב על זה כל הדברים האלה וכתב בקצרה במכתב שלו ונמכרו דווקא לשמעאלי זה היה גאון אדיר מישהו לא ידע ששמעאלי כתושב צריך לקבל, זה לא ידע ייתכן שעשה כל הטיפול הזה מהכסף משנה, לא, מי לא מי, מי לא מי, מה הם קראו לשמי? שהנציב, הוא לא ירצות דעתו, למה נשמע לי משהו, אני לא קיבל פני בגין. איזה מרחק ביניהם היה, לא, כתבו קצת אחד לשני. הם מדברים ביחד, היו רואים שזה מתארת על הקושה שלו ככה, על דרך כסף משנה. איך שיהיה, תרוץ שני עיקר. פה מרן שם פסק מותר שני, מצוין מזה. פסק מותר שני, אמרתי. אז זהו, לא. כן, תרוץ שני עיקר, אבל פה פסק המשנה, הוא פסק תרוץ שני. איך הסכימו כל הארונים. עם זאת, כיוון שהם לא ראו את הרב המאירי, אם היו רואים אותו, היו פרשים כמו פרוש ראשון, אנחנו נוכל להגיד בהחלט, לסמוך על המאירי בדבר, וגם מרן היה מסכים לזה. בפרט שככה עשו מעשה רב כמה גדולי העולם. מה תגיד שהם טעו? דיבורים בטלים להגיד דבר כזה. יש אנשים היום שלא אכפת להם מהרבנים של 300 שנה, אכפת להם מהרבנים של 50 שנה. זה הכל. אז הם טעו, כן. תגיד המילה טעו, קל להם להגיד טעו. שמתחת המתים, או שאחד מהנצרים יראו אותם במחרת, את הרבנים האלה, הם יחדו לעמוד בפניהם בכלל. מה זה להגיד טעו? אתה יודע מי אתה מדבר עכשיו? על איזה גדולי העולם? אתה לא מכיר אותם, זה שטוב. זה אנשים שאחד שהיה חכם בשי ראשון לציון לפני 300 שנה. 100 שנה אחרי בית יוסף כמעט. אתה יודע איזה גדול? יש לו ספר פרי אדמה, שורה ספרי שמסתמכים עליו, שורה אחת שלו מסתמכים הלכה למעשה בדברים גדולי העולם. ובן ישחי במקום אחד, הרב תעלים, לא רצה להקל בעניין חימום המקווה, הביא את הפרי האדמה, ואיך כותב עליו, איזה מילים כותב עליו. מילים, הוא חלק עליו, איך שהמנהג השתנה וכו'. כי פרי האדמה זה ספר גדול, ספר אחד מגדולי העולם, והוא מעיד שלפניו עוד עשו מעשה גדולי ישראל. אז נגיד, כל אלה לא ידעו עליו. מי יודע הלכה, אותו הבחור אברך בישיבה שקורא על עצמו, עכשיו, זה כמו שהפרש את המאירי, זה תשובה ניצחת. זה תשובה ניצחת. יש רב אחד בבני ברק, עוטה אור. חבר ספר עוטה אור. רב תולדני. הוא כתב ספר. הוא העיר את ההערה הזו על העלות החונים שכבר חזון יש העיר אותה, שבר, וכתב כזה מילים. כיוון שכבר חזון יש הוכיח שלא יש מעלי, יש לו את החונים כי לא קיבל, נפלו דברי פרי אדם, אמרו שנפלו. נפלו אולי הסברה שלו, נפלה אולי הרעיון שלו, אבל העדות שהוא מעיד נפלה. זה מציאות שהוא מעיד שקרה דבר כזה. מה הוא רוצה להגיד? קבעו אותה. הם כולם טעו. תגיד היום הרב שני שחי דברים שהוא טעה, מה יעשו לך? יזכלו אותך. אני אגיד את המילה טעה, הרב, צריכים ליישב אותו, צריכים לומר את התשובה. כשיצא הספר הזה, כמו שזה, הביאו לי. אז אמר, טוב, אני אין לי תשובה לזה. זה באמת תשובה נכונה, אבל כמו שחזון יש פסק שעשו, אז עשו בדרך כלל תשובה, זה גם בורח מהאמת פשוט. בורח מהאמת. אמרתי, פעם התבטאתי, שאם רוצים להגיד שיש לו את החונים למרות, מחוק את המירי פשוט. להגיד שאין מירי כזה, תעלה ממנו. באמת, השנה בא מישהו, ככה אמר. מה יגיד? רב אחד גדול בבני ברק, לא גדל את שמו, אשכנזי. עשה להם דרשה שבת תשובה, מה שבת תשובה שלו? נדחוק על יותר המחירה. ככה האנשים יחזרו בתשובה יותר, הוא חושב. שכשיתקבל את כנו של רב אחר, אז זה החזרה שלו תשובה הכי גדולה. לא יודע מה נגזר עליו בבית דין של מעלה ועם הכיפורים. וישב שבת תשובה, והתחיל לתת על יותר המחירה, וכל הרבנים שהתירו. אלה רבנים גדולים, אנשים יתחילו לתכן שהוא בעצמו לא יודע מי התיר אותם יותר המחירה הזאת. היו רבנים גדולי העולם, כל אחד קוטנו, אבל מודמנו. משהו. אז מה אמר? אמר, אומרים שיש מאירי שמציל אותה חונן. אומר, המאירי, אני אגלה לכם, המאירי הזה זה צנזורה. פשוט פחדו, צנזרו את זה. מה יגידו? שאסור לתת לו את החונן? אסור לתת כל לגוי בזה? הוסיפו לו, אלו הדתות הגדורות בדרכי האלהות מותר. ישכח הרב הזה שזה בכלל, המאירי בכלל לא נתפס בכלל. מי צנזר אותו? המאירי נתפס בדורנו לפני 30 שנה, 40 שנה. מי צנזר אותו? זה היה כתב יד. החילה כותב, ראית לו כתיבת יד, ספר שק קרצים, הם לא עושים את המיקי, צנזרו כשמדפיסים לאום. זה לא צנזרו, ועוד, כותב את זה כמה קרוב, תוך כדי לשונות, איזה צנזור, צנזור. וזה מיושב המשנה העיר, ככה ככה עושים צנזור, אבל פי זה מיושב המשנה מסכת חוליל, כותב המאירי, זה צנזור. המצנזר גם ככה מיישב קושה, על פי צנזור, מה יש לו יושב קושה על פי צנזור בזה? פשוט, אני אומר לי, בי אומר לי, הוא אפילו לא ראה את המאיר. הוא אפילו לא פתוח ספר אפילו, כל כך בטוח שחזון יש צודק, אפילו לפתוח או לא פתח. אמרו לו, זה מה, זה צנזור, ידוע, כתבו ככה וכו'. טיפשים, אנשים שומעים לחרב צנזור. אותו ערב הייתי בשיעור, בא איתי אחד נסע איתי באוטו. הוא בוא יודע שזה כל מזויף, ככה הוא כל בחרדה, כאילו אני טעית, אתה לא מזויף. מה מזויף? פועדים יודע, יבוא איזה אחד נוצרי עשה סיפורים, כמה התורה נשרפה, כמה עשו עניינים, אינקוויזיציה, כל מה שהיה, אז פועדים. אבל סיבה שנמצא כתיבה, הייתה כתב אותו המאירי, באיזה אוניברסיטה, עד שתפיסו אותו לאור. המאירי פחד מצנזורה, ובא מצנזורה, דברים בצלים, היה תורה זהב בצפר, עשה תקופה חיו כמו גדולי העולם. ועוד הוא מיישב את המשנה של חולין על פי זה. איך יכול להיות שזה מצונזר? וגם כותב את זה בפסחים, וגם כותב תוך כדי דיבור, זה לא קטע שבסוף זה. אז לכן צריכים אדם לתרץ תירוצים, אין לך תירוצים, אתה יודע על האמת, אתה יודע על האמת. אם היה עושה רב, מעשה רב, טעות, להגיד שרב טעה, אם יש לך תירוץ יפה להגיד, לך תירוץ אמיתי, תירוץ שהוא מתוק מדבש, להגיד שרב טעה, ואם תגיד לי חלקות, מי אמר את כל זה? זה תשובת הגאונים. הגאונים יש להם קבלה בידיהם. מה שאמרו בגמרא, גר תושע, מפקידים בידו וכו', לא הגר תושע, גם אלו הישמעאלים. הגאונים גוני בבל, זה כמו תנאים, כמו המוראים, יש להם קבלה מדורי דורות, שאלו הישמעאלים דינם כמו גר תושע. הם איתו לדעת לך, ככה הוא הגאונים. זה המקור שקורא הלכה הזו כולה. אין לנו מקור הזה בשום מקום בגמרא. במילה כתוב את זה ברמב"ם בשם הגאונים, אף עליה פוצפה להקב ישמעאלים מעין נסח. למה מקהילים בזה? כן הורו הגאונים. אמרתי יותר מזה. הברייתא, חובה זרה, זהו גר תושף, שזה מסיימת, מפקידים אצלם, מחבים אצלם וכו'. היא, על זה אמרו הגאונים, לא דווקא גר תושף, הוא הדין ישמעאלים. כי נו הדין, הגאון הוא, לא שיבוא לארץ. כי אותו ברייתא עצמה, אין לו ברייתא אחרת. לכן, כל מי שיש לו אמת בליבו, יודע שזה ככה אמת. אפילו אם שאלו אותי עכשיו, אדם שרוצה למכור בית פה בארץ ישראל, ולא מוצא יהודי, הכהן. לא כדאי, לא כדאי, לא טוב. כן, אני איתנו וכו', אבל מן הדין הוא שואל, אני יש לי הפסד גדול, אם אני אמכור את זה, אמכור את זה לגוי, אני אביא מיליארדים. מותר למצוא לדין או אסור לי? אני אגיד לו מותר לך. כאילו שזה לא לזמן ולא כלום. למה? כך אותם הרב המאיר. שאלו האומות הגדורות בדרכי היתות מותר. מי שרוצה להחמיר יותר מאשר המאיר, עליו הראייה, בבקשה. ככה עשו מעשה גדולי עולם. אני אמרתי, אלוהים כאלה, לא כדאי. היום הם באו שאומרים, מפחדים, משטרה, עניינים. לא משטרה, הוא עושה שפיכות דמים בהם. הם היו אז, הם שופטים בנו. אבל היום הם
מפחדים.
היום לא מחזירים שם דבר. בעצם מה שנותנים להם שם, לשלוט שם, ושאתה עליהם שולט, אז אני שומע. זאת הבעיה שלא תחונם, אין בעיה. לא, אתה רוצה לסך הכל כמו שאומרים, ינהד העניינים שלו, הוא יושב שם בלב אחי. ינהד העניינים שלו סך הכל. אם נגיד יחזירו ריבונות, כמו שיחזירו את סיני, בוא נגיד, יגידו שמעכשיו נו מעה, לא שולטים, אי אפשר ישראל, אז אין לו מה, בינתיים זה בעיניים, לא עושים, לכן לגבי אותה חונן, אין את הבעיה בינתיים. עכשיו אם תהיה זאת הבעיה, אז יגידו את פיקוח נפש, יגידו את פיקוח נפש, יגידו יש מעניין. מה שמה מזכה. ובגולן תהיה שם. משפחו יזכה אותנו, שבמהרה במהרה להעביר גידולים מן הארץ, נזכה לגאולה. סוג שלא תכון להם לדבר עכשיו. בעניין המחירה של הקרקעות, אחד מהטעמים החזקים שכתבו אותו גדולי הפוסקים, שזה יש לאסור בזה מצד איסור לא תכון. הנציב מבלוז'ין אמר שהוא שמע שרב אחד התיר וכתב שביתר שאת ימכרו לישמעאלי. זה הרב הגאון מקוטנה, מקובנה. רב יצחק אלחנן אמר אני מתנה רק שימכרו לישמעאלי. אז הנציב מביא שם, אומר ברחו, דומה לאדם שפגע בו ארי והוא ניצול ממנו, פגע בו זאב וניצול ממנו, ואחרי זה פגע בו ארי ואכל אותו. אמר האיסור של שמיטה כולו דרבנן. אפילו אם יעבדו בשמיטה בקרקעות, זה אין בזה איסור תורה, אף איסור דרבנן. בזמן הזה שמיטה מדרבנה. אז מה הם עושים? כדי שלא יעבור לידי איסור של שמיטה, הם מוכרים אותם לגויים. הם אומרים איסור תורה, איסור שלא תחונם. אז ניצל מן הזאב, תענו איסור דרבנן, פגע בו הארי, פגע בו איסור תורה שלא תחונם. אז ממה הועילו אחרי מתקנתם? אסור בהחלט למכור את הקרקעות לנוכרי, ושהמוכר עובר איסור דאורייתא שום לא תחונם. מה זה לא תחונם? הגמרא דורשת מעשרת עבודה זרה, לא תחונם, שלושה דברים לומדים אותו פסוק. לא תיתן להם חנייה בקרקע. אסור לתת לעובד כוכבים חנייה בקרקע, שנאמר לא תחונם, לשון חנייה. דבר נוסף למדה הגמרא משם, לא תיתן להם מתנת חינם. אסור לתת לנוכרי מתנה בלי שום תמורה. מהם הקירו, הוא יודע שאחרי זה יחסית לו טובה, יש לו פרוטקציה ודברים אחרים, אז יש תמורה לזה. יש לו מתנה מזה, אבל זה מתנה בלי שהוא מכיר אותו שום דבר, עושה לו טובה. אחר כך הרגוי הזה לא יודע למי להחזיר, הוא לא מכיר אותו. האדם באמצע החוב הרגוי, עוזר לו. מתנת חינם, נותן לו צדקה, נותן לו עשור. לא תחונן, לא תתן להם מתנת חינם. ודבר שלישי, לא תיתן להם חן. אסור לומר כמה נהגוי זה, כמה נהגוי זה, כולי, לשבח אותם. יש תורה, אמרנו להרחיק אותם מאיתנו, מכל וכל. להרחיק אותם מאיתנו, לא לשבח אותם ולא שום דבר. זה איסור דאורייתא. לדעת רוב הראשונים, שזה חכמים דרשו את זה מהפסוק, אבל כל הדברים האלה כולם, כמו שתורה כתבה בלשון כזה, לא תחונן, למדנו מזה ג' דברים. יש דעת רס"ג, שזה רק איסור דרבנן. אבל זה רק אסמכתא בעלמא. כי כתוב איך אפשר לדרוש שלושה לאווים, פסוק אחד. הפסוק מה מתכוון? לא תחונם. תתחן, לא, חינם. כן, לא תחונם, כלומר, אל תחון עליו, אל תחוס עליו, תן לו מתנת חינם, אל תעזור לו, אתה עושה אותו חסד. אבל חניה בקרקע וחן, זה אסמכתא בעלמא. אבל דעת רוב הראשונים, כמעט כולם, שזה ממש איסור תורה. זה מה שמתכוון הנציב, אומר פרח מן הזאב, ופגע בו הארי. מה שכתב שם הגאון מקובנה, שמכירו את זה לישמעאלי, כאילו הוא רוצה להגיד שמי שאינו עובד עבודה זרה, אין בו איסור שלא תחונם. שם הכתוב אומר, לא ישבו בארצך, פן יחתיו אותך לי, איסור של עבודה זרה. אז הוא אומר, זה לא נכון, לא נכון. יש ברייתא מפורשת במסכת עבודה זרה, דף ס"ד עמוד ב'. וכתוב שם, נקרא לכם עכשיו את הברייתא, יש דבר שנקרא גר תושב. גר תושב. מה זה גר תושב? כמו שאמרנו עכשיו, אסור לנו להושיב עובדי עבודה זרה בינינו, מפני שהתורה אמרה לא תחונם, והתורה התירה לגוי כזה שעשה פעולה מסוימת של גרות, שהוא יכול להושיב אותו בינינו. לכן נקרא גר תושב, אפשר להושיב אותו בינינו. מי הוא הגוי הזה? אומרת לנו הגמרא, איזה הוא גר תושב שמותר להושיבו בינינו? כל שקיבל עליו בפני שלושה חברים שלא לעבוד עבודה זרה. דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, גוי כזה שבא לפני שלושה אנשים שהם חברים, כלומר אנשים שאוכלים חולים בטהורה, חסידים, אנשים שהם מוחזקים, נעשים כמו בית דין כזה, והוא מקבל עליו בפניהם שלא יעבוד יותר עבודה זרה. אחרי שראינו דבר כזה, יש עדים שהעידו שהוא קיבל כך, הוא בא לשבת בינינו, מותר עם כל הקרקע, הדירה, מותר, מושיב אותו בינינו. החיים אומרים, כל שקיבל עליו שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. לא מספיק שלא יעבוד עבודה זרה, צריך לקבל עליו לשמור את כל המצוות שהוא חייב בהם מן הדין התורה. אף של מעסיקה זה עבודה זרה, אבל כדי שנהיו בטוחים שזה הגר, הגוי הזה, ועכשיו הוא באמת חזר חזרה בתשובה, צריך שיקבל עליו כל שבע מצוות בני נוח. אחרים אומרים, דעה שלישית, אלו לא באו לכלל גר תושב, אלא איזה הוא גר תושב? זה גר אוכל נבלות שקיבל עליו לקיים כל מצוות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבלות. מאמירים מאוד מאוד, הוא צריך לקבל עליו את כל התורה כולה חוץ מאיסור נבלות, כי התורה אמרה לגר אשר בשעריך תהנה והאכלה. מה אתם רוצים? התורה התירה לי נבלה, למה אני אחמיר גם בזה? טוב, זה מה שפורש בתורה שמותר לך, אז כך. אבל כל התורה כולה שלא מפורש שמותר לך, צריך לקבל על עצמך. גם שבת, גם הכל. הוא התגייר, הוא מל וטבל בשביל זה, על המחשבה הזו. ולא יותר מזה, לא יהודי גם, לא גר צדק. זה דעת אחרים, שלוש דעות בדבר. אחרי שנעשה גר תושב, מייחדין אצלו יין, ולא פוחדים שאולי הוא יעשה לנו יין נסך או משהו, כי אחרי הכל הוא בא מיה קיבל עליו שלא יעבוד עבודה זרה, או למוקדית למוקדית לי. ואין מפקידין אצלו יין. לייחל לזמן ערה אפשר, אבל להפקיד אצלו עדיין חוששים. ושמנו כיינו, יינו כשמנו. דהיינו כמו שמן שעשו אותו חכמים, אז גם היין שלו אסור בשתייה, מותר בהנאה ואסור בשתייה. ושאר כל דבריו, הרי הוא כעובד עבודה זרה, חוד שבת, הוא גוי. זה כתוב בברייתא. אז אם כן, בשביל שמותר יהיה לו שיבו, שיקרא גר תושב, שמותר יהיה לו שיבו בינינו, אז זה לא מספיק שלא יעבוד עבודה זרה. צריך שיקבל עליו שלא יעבוד עבודה זרה. כותב הרמב״ם יש מחלוקת עכשיו בין הרמב״ם לבין הרעב"ד. א', הלכה כמו החכמים, כמו הדעה האמצעית, שצריך לקבל עליו שבע פסוקים. כך פוסק הרמב״ם בחיבורו, ומסתבר ככה לפסוק. ב', צריך לקבל עליו לפני שלושה. כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שבזמן שאין יובל נוהג, אין קבלת גר תושב נוהגת. זאת אומרת, בזמן הזה, שאין לנו יובל, אי אפשר גם לקבל גר תושב. אפילו יבוא לפני שלושה אנשים, יקבל עליו, יגיד, אני מקבל על עצמי, מתחייב וכו', עדיין אסור להושיבו בינינו, כי זה לא נקרא קבלה. כי צריכים, בזמן שהיובל נוהג, נוהג דין גר תושב. מה שאין היובל נוהג, אין דין גר. הרב"ד חולק עליו. אומר נכון, אין מקבלים אותו, אבל אם הוא כבר אמר לפני שבעה, שלושה, שהוא מוסר וכו', בא מעצמו, מקבלים אותו. כלומר, אנחנו לא יוזמים, אבל אם הוא בא וקיבל עליו כבר לפני שלושה אנשים, מקבלים אותו, מושים אותו בינינו. והרמב"ם פוסק שגם זה לא מועיל, צריך שיהיה בפני שמה שהיובל נוהג, אז מקבלים דינגר תושב. אז אם כן, מה יעזור הדין הזה של ישמעאלי? ישמעאלי, א', הוא לא קיבל. בית גם לא יכול לקבל לפני נתת הרמב״ם, אפילו באופן כזה שיקבל עליו לפני שבעה אנשים שם מיטות בני נוח, לא נוכל לקבל אותו בנינו, למכור עדיין קרקע בינותינו, ושעדיין אין היום מקבלים דגר תושב, אין היום יובל נוהג. לפי זה, הוא לא מעצמם הוא בא וקיבל, לא יעזור, צריך שיקבל לפני שלושה אנשים, כיוון שהיום לא מקבלים אותו, אז כן, מה יעזור ישמעאלי? כך כותב בספר חזון איש, אלא גם כי הוא תוחל בפשיטות, הסברה הזו לחלק בין ישמעאלי לעבוד עבודה זרה. מפני שצריך לקבל ולא אפשר לקבל. נמצא איפה שיש פה בעיה חמורה מאוד. במכלל הקרקעות, אתה ניצל מיסור דה רבנן, כביכול מפקיע על דין שמיטה, ועובר איסור תורה שלא תכונן. כן, איזה פתרון זה? בחירת חמץ שמוכרים לגוי, זה לא קרקעות, זה דבר מטלטלין, מותר למכור לגוי. אבל זה קרקעות, זה דבר שהוא חובה על הקרקע. זה שדה בפני עצמה, אבל מה זה איסור תורה? זה למעשה הטעם, אחד מהטעמים שחזון איש דחה את המכירה הזו מכל וכל. איסור לא תכונן. שטעם נוסף, הוא טוען שלא תועיל המכירה החזון. נדבר עם שבוע בבססים. כי לפי שטעת החזון איש, הוא פוסק כמו המבית, אין קניין לגוי להפקיע, כי אפילו נגוי תפס וקנה. נגיד, אדם עבר עבירה ומחר לגוי. המכירה תפסה. עבר איסור לא תכונן. אבל תפסה המכירה. מה יועיל? הפירות והירקות שיגדלו שם, דינם כמו אותם שגדלו אצל ישראל. מפני שאין קניין לגוי להפקיע גם בעודה אצל הגוי. כי לא תוכל לעבוד בקרקע, לא תוכל את הפירות להשתמש בהם בלי דמי שביעית. כי מה הועילו אחרים בתקנתם? מה אתם רוצים להרוויח? שביעי שביעית על הקרקע ותמשיכו לעבוד בה? אי אפשר. לפי דעת של המבית, יש דיני שביעית בקרקע של גוי בארץ ישראל. כן, א', לא הועילו שום דבר, ב', הוא טוען, עשו איסור דאורייתא במכירה הזאת. זה הערה. הערה הזו של השערה השנייה, בינו בשבוע הבא. עכשיו נדבר על הערה של לא תכונן, שכמו שאמרנו שהיא הערה חזקה מאוד. אז ראשית, יש נקודה ראשונה. שאלה, היום מה שמוכרים, מה שמכרו, מי שמבין את המכירה עד היום. כל המכירות שמוכרים אותן במכירה לזמן. לא מוכרים אותן לעולם, לצמיתות. אלא, יש לך שמיטה עצמו. רוצים להפקיע שנה שלמה, קצת שביעית, אז מוכרים את הקרקעות. אתה מוכר לזמן, מכירה לזמן של שנה. לא אגיד שנתיים שכמו הבלעה כזה. כלומר, לא יותר מזה. לא מכירה לעולם. אז יש לשאול, האם מכירה לזמן אסורה מן התורה או אסורה מרבן? התורה אמרה, לא תחונן. לא תתן להם חניה בקרקע. האם יש חילוק בין חניה של קבע או אין חילוק בזה? אז מצאנו בגמרא במסכת עבודה זרה דף קמפט, ששכירות מותר. מותר להזכיר מן התורה כמובן. מותר להזכיר לגוי מן התורה בתים בארץ ישראל, שדות בארץ ישראל. אסור למכור להם, אבל מותר להזכיר להם. לכאורה, מה הטעם שמותר להזכיר? הרי רק אם הוא חונה שם סוף סוף, הוא יושב שם. אדם שיש לו דירה בשכירות, או דירה בשמו בטאבו. אני בסך הכל זה קיין שלו הפרטי או לא קיין שלו הפרטי לעולם. אבל בסיכום, הוא משתמש בדירה ויושב בה. אז למה להזכיר להם, האמרה אומרת שזה לא בכלל לא תחונן שהתורה עשרה. אפשר להגיד שתי פירושים. אפשר להגיד פירוש אחד, שהקפדה היא על קניין של הגוי. שהגוי יקנה קרקע, אילו חניה זה נקרא שאני כבר יש לי פה חלק, אני עושה מה שאני רוצה, אני עושה בזה. אבל כאשר אני לא עושה בזה מה שאני רוצה, כמו שכירות. אדם שקנה קרקע יכול לחפור בבורות, שחין, מערות, יעשה מה שהוא רוצה בתוך הקרקע שלו, ואין מי יאמר לו מה אתה עושה ומה תפעל. אדם ששכר קרקע, לא מחר, קרה. חייב, אם המזכיר לא מסכים, הוא לא יכול. זאת אומרת, גוף הקרקע. הוא יכול לשים דברים חיצוניים על הקרקע, מה שהוא רוצה. יכול להביא שם ספסלים ומיטות והכל. יכול לזרום אותה מה שהוא רוצה, אבל לא לשנות את המהות של הקרקע. הוא לא יכול להפור אותה עד האדמה, עד התהום, שום דבר. אלא אם כן, המזכיר מסכים. כל דבר זה שעות המזכיר, מה המזכיר רוצה. אדם שכר דירה. יכול להוריד קירות, שנות קירות, שום דבר. יכול לצבוח, לשים מרעיתים שהוא רוצה. אבל אתה רוצה לשנות את המהות של הבית, יש לך בעל הבית, שאנחנו מסכים או לא מסכים. כי שכירות זה רק השתמשות. אין פה קניין לגוף. קניין של השתמשות. אני קונה את זה בשביל להשתמש. ואילו קניין גוף, קניין קרקע של בעלות, זה קניין הגוף ממש. אני קונה את הגוף שבדבר, ומעכשיו אני עושה מה שאני רוצה בגוף של הדבר כאילו שלי. אז אפשר לומר שזה הטעם של שכירות, לא אסור מן התורה בדין של בית החולים. כי כאשר אני נקרא נותן לו חנייה, חנייה הכוונה שאני נותן לו שם בעלות, שהוא עושה שם מה שהוא רוצה, זה ארץ שלא תחשב. רק כשסך הכל הוא ערי, הוא לא יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, אז הוא לא שם של חנייה. מצד אחד. לפי הצד הזה, אז באמת, מה שמוכרים לזמן, אסור. כי כשאדם מוכר קרקע לזמן, באותו זמן הוא עושה הקונה מה שהוא רוצה. אחרי הזמן הוא צריך להחזיר את העזרה לבעלים. זה בין שכירות למכירה לזמן. שתיהם זה לזמן. מכירה לזמן. אני מוכר לך קרקע, קניין גמור, בשנתיים מוכר. מה פירוש? אני עושה כמה שאני רוצה. יכול להחפור בעבורות, שחין ומערות. זאת אומרת, השנתיים, מעזיר לו זה ההוס. כי הוא קנה, שגם עזיר יותר כסף. להם כן, נתנו ביניהם, אבל בעיקרון, מסתם, בקניין של... איך מה? אחרי שנתיים, אפילו לא עד שם לא יכול לעשות שום דבר. כלומר, נגמר הזמן שלי. למעשה, אם נשים לב כמעט כל מכירה של הרמב"ם בין ישראל לישראל, זה זמן, עד יובל. זה קניין הגוף, עושים מה שרוצים. אבל אחרי שהגיע היובל, מה זה חזק הקל, איך מצב שלה? מה שהיא? זה בין מכירה לזמן לבין שכירות. קודם בואה בארבע מכות מכירה, החילוקים הללו. לפי זה, אם נגיד שזה כל ההפחת, מה שתורה אמרה לו, תחמונים, צריך שיהיה קניין, קניין הגוף. זה גם פה שלו קניין הגוף. אני אפשר לומר פירוש אחר. המעלה והמוריד זה לא קניין הגוף. התורה לא קבלו תמכור להם. התורה התבטאה בלשון חניה. לגבי עצם החנות, החניה, והיחנו ויסעו, זה לא משנה אם אני יש לי קניין הגוף או לא קניין הגוף. אם אתה רואה מעוז בעיני העצם החניה של הגוי, משמע לא פתל הוא קנה או לא קנה. אתה לא דיברה, לא תקרא, לא תמכור להם. אתה דיברה, לא תחנה אותם שם. כי לפי זה למה שכירות מותר? צריך לומר, מה ששכירות זה הרי. זה לא קבע, מזמן. כל שזה לזמן, אתה לא הקפידה בדבר. אתה לא הקפידה בחניית קבע. כשאדם מוכל לחברו דבר, ממילא יש גם קבע. יש גם קניין. חניה זה ערי, בשכירות זה ערי, כשאדם סוחר קרקע זה ערי, לכן התורה לא הקפידה בדבר. שעוד חניה, אדם חונה שם, נהיה שם ביתו, ארצו, קנה את זה. אבל סוחר, זה לא קבע.
הוא
הכי
הקפידה,
חניה.
חניה,
זהו. לא תחונה, זה לא תתן להם חניה, אפילו ערי. לא, לא. אני אסביר, מה זה חניה? בשביל להסביר למה שכירות מותרת. למה, למרות שכתוב לא תחונה, שכירות מותרת. אם יגיע לקניין, פירוש הראשון היה. פירוש שני, לא מדבר בקניין. כי התורה הקפידה הרי על החניה, מה אכפת לקנה או לא כאן. ומה הקפידה של התורה? על החניה. החניה, כדי לקרוא לזה חניה, אם אני חונה תמיד, אם אני קונה דבר שאני יכול לחנות בו לעולם. אם אני יודע עוד שנה הוא מוציא אותי, אני אסור לא כך הקפידה על הדבר. חניה זה נקרא חניית קבע. חניית ערי, לא נקראת כמו אכסנאי. כמו נגיד, בא גוי יצא הביתה, אסור לכנס לתוך הבית לילה אחת לישון, מותר, הוא חונה אצלך. זה לא חניה. חניה זה נקרא כשלו, כמו שאומרים, מקום ששם אי אפשר להוציא אותו משם לעולם. כאשר זה לא חניית קבע, לא נקראת חניה. ככה מוכיח בספר תורת חסד מלובלין, בגמרא מסכת גיטין דף מ"ד. הגמרא שם אומרת, גוי כזה שהוא אנס, שהוא אלם, והוא בעל כורחו הוציא את הישראל מהבית שלו, כבר יש לך ברירה, או יקבל כסף, או גם זה לא תקבל. אני דבר הזה רוצה אותו. וישראל אינו יכול להוציא מידו, לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים. אפשר, זה אדם שהוא אלם מאוד, אפילו המשטרה פוחדת ממנו. מאפיה. והוא גוי. וזה בארץ ישראל מדובר. כתוב בגמרא מסכת גיטין, שמותר לאותו יהודי לקבל כסף. ללכת בערכאות שלהם וכו', חוזר, להוציא את הכסף לפחות. אבל פי שמעשה אחרי שהוא מקבל את הכסף, עושה קניין. גוי קונה במקיין קיין מאוד. אז הוא מבצע הקניין של המחירה, כאילו הוא מסכים למחירה. התורה אמרה לא תחונם. אז אם התורה הקפידה על הקניין, אז יכול להיות מותר לך לקבל את הכסף משום שהוא מציל כי מציל מידו ויעבור איסור תורה שלא תחונם. האם לומר שהתורה והשאלה זה לא לקניין? זה לא מעליב, לא מוריד לקניינים האלה. עצם החנייה, פה כבר הוא חונה, מה היה? כבר עלם והוא חונה. אז מה יש אם אני אציל את הכסף שלי מידו? הוא מוכיח מהגמרה הזו, כי בספר קריטי הוא כפתור והפרח, הוא מוכיח מהגמרה הזו שמקום הפסד מותר למכור לגוי. דוגמה, אדם יש לו בית ויש לו שתי קונים. קונה יהודי יקנה את זה ברבע מהמחיר. קונה גוי במחיר שלו אמיתי ויש לו הפסד, מוכיח מזה קריטי, כתוב הפרח, מהגמרה הזו שאפשר למכור לגוי אם יש לי הפסד. כל דבר תסף. אבל לבד, חשבים דוחה אותו. אין ראיה מהגמרה. שהקפדה היא לא רק עניין בכלל. הקפדה היא עצם, יש לומר שהקפדה איפה היא על עצם הישיבה בקרקע. איפה כבר הוא יושב, הוא עלם, הוא ענה, אף אחד לא יכול להוציא אותו. לא דיני עובדי כוכבים, לא דיני ישראל, אף כולם פוחדים ממנו. אז מה התורה עשרה? מה שהוא עשה כבר, הוא עשה כבר. אני אנוס בזה. כמה מילה אחרי זה כסף. מה יש? אני עושה שם קניין. הקניין הזה, לגבי האיסור הוא מיותר. זה כבר אומר אותו, איזה פילוג לי. אבל איך שתאמר, באמת תאמר, כולה שכתוב הפרח. שיהיה מי שפסד לשם. באמת תאמר, כולה של הזה, במקרה שלנו זה היינו אח. כי בלי שלך יקשה לקטוב מאוד. כאשר מדובר כאן בפני אדם, שאם לא ימכרו את זה לגוי, אז יישאר אצלם הדבר הזה, יש להם הפסד גדול, ויעמדו בשמיטה ויהיה להם הפסדים גדולים. אז במקום הפסד, יכול למכור לגוי. דעת כתוב בפירח. אבל זה ככולה מאוד רחבה. דעת קראתי, דעת הרב עז מלובלין, לא. אין לי להכיר במקום הפסד. אבל, במקרה כזה, כיוון שכבר הוא חונה, אם הוא לקח את הקו ובעל כוחו, אין לנו מה לעשות. אבל, כל פנים, נוכל ללמוד מכאן כלל, ולהבין שדין לא תחונן בסחירות הטעם שהתורה התירה אותו, מפני שהוא רק לזמן, לא לקבע. התורה דיברה על חניית קבע. הקניין אני לא מעלה ולא מוריד שום דבר. כי זה גם מחירה לזמן, תהיה כמו סחירות לזמן. אף שמחירה לזמן היא בקניין, קניין הגוף. למחירה סחירות היא לא קניין הגוף. אבל הקניין לא מעלה ולא מוריד. המציאות היא מעלה ומוריד. כיוון שזה חניה לזמן, מתאים איתו מראש לשנה, שנתיים, כי זה סעודי רבנן. ויש ככה מפורש בספר המאירי. המאירי, יש בסוגיה, יש הלכה. חוקת רבי מאיר ורבי יהודה. מה הדין למכור להם אילן? אילן, לא שדה, לא שדה, לא קרקע, העץ לפירותיו. יש הלכה. אם אדם מוכר לחברו אילן, אז אין לו לבעל הקונה, הם לא דיברו ביניהם שום דבר אחר. אני מוכר לך, יש לי עץ, תמרים אצלי בגינה, אני עושה קניין, מוכר אותו לחברי. שתי יהודים. מה הקונה קנה? את האילן עד שייבש. וכן את כל היניקה שלו עד התיום. לא יכול לבוא המוכר, עשה איזה חפירה מלמטה, מצד שלו, ויכול לקחת את היניקה שלי. קניתי את היניקה עד התיום. תחת האילן שלי, אבל מסביב לאילן לא קניתי שום דבר. כאשר קניתי שלוש אילנות, יש לי כמלוא עורב וסלו מסביב. אבל כאשר קניתי אילן אחד בלבד, אין לי שום דבר. רק יש לי את המקום של האילן עד התיום, הוא לא יכול למנוע את היניקה של האילן שלי ממנו. אם הוא הולך ומונע, אז הוא גזלן, כי הוא מזור מחר לי את זה בוודאי. וגם זה עד שהתייבש. שעה שהאילן הזה התייבש, אני לא יכול להגיד לו, זה שלי המקום שלו. אני אמכור לך טוב הכסף, לא? הבחירה של אילן הייתה לזמן. עד שהתייבש האילן. זה גמרא מסכת בבא בתרא, דף פא עמוד ראשון. כשהקונה אילן והתייבש, חוזר חזרה המקום של האילן למוכר. כי המוכר מכר לך את זה רק את היניקה בשביל שתטפל בפירות שלך, לא יותר מזה. נגמר הפירות, נגמר האילן, אין לכם כבר אילן, או שהוא צריך להוריד אותו איזו סיבה מסוימת, המקום של האילן חוזר חזרה למעשה, למי? למוכר, למוכר. אז המשנה עכשיו, מה הדין? מה אדם מוכר את זה לגוי, שלא תחונן שוב פעם. כמו שאמרנו, הוא מקבל עכשיו קרקע, חלק בקרקע עד התהום. אז מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר, מותר למכור לו אילן ויתנה איתו שיקצות אותו. כלומר, מה מכר לו בסיכום? את האילן בלבד, את העצים, אין יש לו נגריה אולי. מותר לי למכור לגוי אילן, ואני מתנה איתו בתנאי שאתה תוך שבוע מוריד אותו. גמרנו. קוצץ, למה אתה רוצה, אוקיי. למה אתה מוסיף ויש. אוקיי, לא קוצץ, למה אוקיי. למה מהשורשים. קוצץ. מה מכרתי לך? את הפירות שנמצאים בו, אם יש שם פירות, ואת הענפים. ורבי יהודה חולק אומר, לא. קודם כל תקצור, בארץ תמכור. גם זה אסור. גם זה אני לא מתיר, אפילו בתנאי כזה. אלא בפועל צריך, שקודם כל אני אוריד אילן מהקרקע, אז תן אותה אילנות ככה, את העשבים.
אילן, את הקרקע הוא לא קנה, רק
המוצא עם עיקה שיש בקרקע. למעשה, עכשיו בפועל, המקום של הקרקע הזה, רק הוא יכול להשתמש.
למה הוא יכול להשתמש?
הוא קנה את הגוף של הקרקע.
זה גוף הקרקע. למעשה אין לי שום שחר בקרקע הזאת, כי אם אני אוריד את האילן, זה חוזר עזרה לבעלים. אם עכשיו אני, יש לי את העת, רק הזיקה יש לי, אין לי משהו אחר, כשאין לי משהו אחר. אבל האמת, זה קניין שלי גמור, של הקרקע הזה, של האילן, עד, דוגמה, אם יקדש אישה בקרקע שתחת האילן, יקודש שם. כן, אבל לזמן, עד שיתייבש האילן. כאן זה לא יתייבש, חוזר עזרה לבעלים. מתיים זה שלי. עכשיו, מה הדין של אילן? זה אסור מן התורה או אסור מדרבנן? הרי אסור למכור לפי רבי מאיר עד שיתן אותו שקטות. לפי רבי יהודה אפילו מתנה אסור עד שאמר בפועל יוריד אותו. האיסור הזה מה? מן התורה או מדרבנן? מהתורה או מדרבנן? לכאורה נוכל לפשוט מזה את הבעיה שלנו. הרי אנחנו דנים עכשיו בקניין לזמן. מכירת אילן זה קניין לזמן. אם נוכיח שהוא מן התורה, אז יראה שאתם אסור מן התורה גם כן, כי יש לו קניין הגוף בדבר. אם נוכיח ששם זה מדרבנן, אז יראה שאדם מוכר קרקע לזמן, יהיה אסור מדרבנן, כי גם שם זה קניין לזמן. אז בספר המאירי בסוגיה הזאת, כותב שזה גזירה דרבנן. נקרא לכם את הלשון של המאירי. כן, הרב המאירי. אין מוכרים להם במחובר לקרקע. פירוש, אין צריך לומר שאין מוכרים להם בגופו של קרקע, שצריכים אנו להיזהר שתניהן גורמים להושיבם בקבע, שאתה מדגיש את המילה בקבע בנותינו, אלא אף פירות ודבועה ואילנות המחוברים לקרקע, אין מוכרים להם שמאחר שכל המחובר לקרקע כקרקע אדמית, גזרינן האטורה. מדין תורה באמת, לא דומה מכירת קרקע ממש, מכירת אילן או פירות של אילן או משהו כזה. למה? הוא לא מסביר לנו. בגלל שהוא כותב את המילה בקבע, אז זה פתרון לתשובה, כי זה לא בקבע. יבוא יום, ימות אילן. אין אשר לעולם, אין דרך. הארץ לעולם קיימת, אבל האילן יבוא יום ימות. יבוא זמן מסוים וילך האילן הזה לעולמו. אין דבר כזה. רק אם זה דבועה. אבל הם קצרים, מפועל נגמרת, חופה מזורה מחדש. אז כיוון שיבוא זמן ויקצץ, זה לא קבע. חיים גזרו התורה. חכמים גזרו, כיוון שכל המחובה לקרקע, קרקע דמי, הדד אומר, העין שמו מוכר קרקע ממש, ולכן גזרו אתו מכירת קרקע. זה כותב הרב המאירי. כי מפי זה יוצא לנו, שמכירה לזמן היא דרבנן. מכירה לזמן היא לא אסורה מן התורה. האמת, שאין לנו ראיה ברורה בכלל לסור מדרבנן. אולי רק שמה גזרו, כי שמה זה דומה למכירת גמורה, כי זה פירות. אילן, הוא מוכר את כל אילן, לא לזמן. הוא לא מתנה איתו לזמן. במציאות זה לזמן, כי פעם הוא ימות. אבל הם לא אומרים, אומרים לזמן, אז זה מתחלף מכירת קרקע. אבל כשאני מתנה מפורש לזמן, אבל כמובן שיש לנו דין זכירות, שמפורש מתנה לזמן וכתוב שאסור מדרבנן, מסתברא שגם זה אסור מדרבנן. אבל מכל מקום, מן התורה לא יהיה לנו איסור בדבר. בספר חזון איש, הוא עושה הוכחה בדיוק הפוך. מהדין הזה, מהדין, גם הוא מסתמך על דין מכירת אילן, שזה המופיע להוכיח עם מכירה לזמן לתורה ומדרבנן, והוא מוכיח שזה אסור מהתורה. איך הוא מוכיח? יש מחלוקת אחרת בין רבי מאיר לרבי יהודה. מה הדין בחוץ על הארץ? יש לנו כלל. לא תחונם זה בארץ ישראל. לא תתן להם, לא ישבו בארצך, לא תתן להם חניה וקרקע. בחוץ הארץ, אפילו אני מוכר לגוי קרקע גמורה, אין בזה איסור תורה. לא תחונם זה בארץ ישראל. אבל חכמים אסרו בחוץ על הארץ. נקרא את המשנה. משנה מסכת עבודה זרה, נראה איך החלוקות שם. אין מזכירים להן בתים בארץ ישראל. ואין צריך לומר שדות. זה גזירה דרבנן. למה אין צריך לומר שדות? אמרה מסבירה בשדות, יש שתי בעיות. א' לא תחונים, ב' אני מפקיע את זה מקדושת הארץ. לפעמות המעשרות, מדין של שביעית, כשזה יצא לגוי, אני לא עושה מצווה בפורות האלו עצמם. אז גם כן זה בעיה. לכן, כשכן שעשו שדות, שגזרו חכמים על בתים, כשכן שגזרו על שדות. כי שם יש תרתי דרעותה. א' לא תחונים, ואם היה מוכר, יש פעולות תחונים, ב' שמפקיע אותם מקדושת הארץ. פה בסוריה, שזה, אין שם דין של, של, זה לא ארץ ישראל מן הדין, מזכירים להן בתים, אבל לא שדות, או בחוץ על הארץ, גם מוכרים וגם מזכירים שדות. הכל מותר. דברי רבי מאיר. רבי יוסף אומר, בארץ ישראל מזכירים להן בתים, אבל לא שדות. ובסוריה מוכרים להן בתים ומזכירים שדות, ובחוץ על הארץ מוכרים אלו ואלו. מקד יותר מדעת הנקב. רואה דרגה אחת. גמרא. מי אין צריך לומר שדות? למה שדות יותר חמור מאשר זה? למה משום בעדבה תרתה? חד האחנה הצרקה. בחד על כמפקל ומעשר יכין בתים למי כתרתה? חד האחנה הצרקה. אז המפקל הוא במזוזה? שיבה הגמרא. אמר המשרשייה, מזוזה חובת הדר. הוא לא מפקיע שום דבר. אפילו אם אדם לא גם בבית שלו, בית שלו סגור, פטור ממזוזה. זה לא נקרא שמפקיע ממזוזה. בסוריה, אז לכן נשאר התירוץ הראשון. מה הטעם ששדות יותר חמור? בגלל שיש בהם תרתי לרעותה. גם מפקיע מתרומתו מעשרות, וגם כן חניית קרקע. זה רבי מאיר ורבי יוסי. איך עושים את הגזרות? רבי מאיר אומר, בחוץ לארץ, בארץ ישראל אסור להזכיר להם בתים. כל שכן שדות. בסוריה בתים מותר, אסור שדות, אם זה כיבוש יחיד. ושדות תמיד יותר חמור כי יש בתרתי. בחוץ לארץ מותר גם. רבי יוסי אומר, גם בארץ ישראל מותר להזכיר להם בתים, בסוריה גם מוכרים בתים, עולה דרגה אחת, ובחוץ לארץ גם מוכרים שדות. פנים בין למור בין למור, המחלוקת היא, אם מזכירים שדות בחוץ לארץ, לפי רבי מאיר, אם מוכרים שדות בחוץ לארץ, רבי מאיר אוסר, ורבי יוסי מתיר. אחת כמו רבי יוסי. אמר רבי דאמר שמואל, על אחר כרבי יוסף. עכשיו באה המשנה הבאה. זה כף, כף א'. עכשיו למעלה, כותב הרן, ורבי מאיר זה אסור למכור לגוי שדות בחוץ לארץ. רבי מאיר אוסר למכור שדות לגוי בחוץ לארץ. גוזר עתו מכירת שדות בארץ ישראל. ורבי יוסי לא גוזר. כותב הרן, רבינו ניסים, ורבי מאיר שאוסר למכור לגוי שדות בחוץ לארץ, גם למכור אילן לפירות אילן אסור בחוץ לארץ. זה כתוב ברן. כמו שאסור למכור שדות, גם אסור למכור אילן. כי כל המחובה לקרקע, כקרקע אדמי. שואל חזון איש, אם נאמר שמחירה של אילן אסורה מדרבנן בלבד, כמו שמותר להזכיר שדות בחוץ לארץ לרבי מאיר, כאן שבארץ ישראל זה רק דרבנן, כן הוא הדין, צריך להתיר למכור אילן בחוץ לארץ. ולמה כתוב, עוד פעם, רבי מאיר, נזכור את רבי מאיר, רבי מאיר אומר, בארץ ישראל אין מוכרים להם בתים, כל שכן שלא מזכירים להם בתים. אין מוכרים וכל שכן שאין מזכירים בתים, כל שכן שאין מזכירים שדות. למה? שדות יותר חמור מאשר בית. שניהם מדרבנן. זה גזירה דרבנן. שכירות זה מדרבנן. בחוץ על הארץ אסור למכור בתים, אבל מותר להזכיר אפילו שדות. זה רבי מאיר. אבל למכור שדות בחוץ על הארץ, אסור. כלומר, שכירות שדה לא גזרו, כי בארץ ישראל גופה זה מדרבנן, אז זה כמו גזרה לגזרה. אבל מכירת שדה שבארץ ישראל זה מן התורה, גזרו גם בחוץ על הארץ. כותב הרן, גם למכור אילן, דינו כמו למכור שדה, ואסור בחוץ על הארץ רבי מאיר. לפי רבי יוסי יהיה מותר, שהוא רואה מתי גם כן למכור שדה בחוץ על הארץ. אבל לפי דעת, רבי מאיר שאוסר למכור שדות בחוץ על הארץ, גם כן אסור למכור אילן. לכאורה, אתה מוכר אילן זה לזמן. זה לרבנן, מלך ישראל גופה. למה אסור בחוץ לארץ גם? כמו שמותר להזכיר להם חוץ לארץ הזאת, אלא ודאי, כי זה גזרה לגזרה. ככה ככה מפורש בגמרא, זה הטעם שלא עוצרים מחוץ לארץ להזכיר שדות. הגמרא אומרת, כי זה בארץ ישראל גופה גזרה. אז אם כן, איך עשו גזרה לגזרה במכירת אילן? זה כתוב ברן, שמותר, שאסור למכור אילן, לא כתוב בגמרא. זה מה שכתב הר"ן בסיכום. אחרי שאת זה הר"ן כתב, כי נצא שהוא הדין, שעשו מן התורה. כי אם היה עשו מן רבנן, אז לא עושים גזירה לגזירה. אבל המאירי גם כן אומר את ההלכה הזו. אומר גם כן את ההלכה הזו שאסור למכור להם אילן לפי רבי מאיר בחוץ על הארץ. למרות שהוא פוסק שמכירת אילן היא גזירה, כמו שאמרתי קודם. כן, הכוחנו, יש הבדל בין שכירות שדות לבין צריכירת אילן, אף ששתיהם זה מדרבנן, פה גזרו, פה לא גזרו. כי מפורש באמירי, כלומר, לפי דרש חזון איש, היה צריך אמירי להתיר מכירת אילן מחוץ אל הארץ, לפי ההיקש הזה. ואמירי כותב כמו הר"ן, מסכים לר"ן. למה כתבו את זה הראשונים? מה הוא מסתמך, שאלת אותי קודם? כי בגמרא, במשנה הראשונה, מותר למכור אילן, אסור למכור אילן, לא כתוב אחרי זה, מה זה מחוץ לארץ? בא המשנה הבאה, בתים, שדות, ומה עם אילנות? משמע זה לא קשור, אין לזה ישראל לחוץ לארץ. המשנה שלפני כן, לפי תודה, מודבי דנה במכירת אילן בארץ ישראל, ולא יוצא לחוץ לארץ. מה סתם, הם מוכרים להם, הם נפקות, הם מוכרים עד שהכל, עד שזה. ובמשנה הבאה, בבתים, בשדות חילקה, ארץ ישראל, סוריה, בחוץ לארץ, ואילן לא עשינו חלוקה בזה. כולם מסכימים לזה, פשטה בשמעה ומתים משמע, שאילן אין מחלוקת בדבר. וגם בחוץ לארץ, עשו. יתרה מזה. רבי יהודה אומר, עד אפילו למכור אילן אני לא מתיר, עד שקצות, זה ודאי די רבנן. הרי זה חשש, הוא חושש, הרי ודאי אם הוא אומר עמנת לקוץ, אין בזה יסוד תורה. הרי הוא לא לקח את הקרקע בכלל, לא יניקה ולא כלום, עמנת לקוץ. לא, צריך שהוא יקצוץ לו והוא ייתן לו. מה רבי יהודה חושש? זה גוזר, גזירה. שיבוא להקל גם בלי עמנת לקוץ, לכן אמר, אני לא מתיר שום דבר במחובה. כל מחובה כקרקע דמי. ופה צריך לקצות ואחרי זה למכור לו. אז מותר היה, גם כן הוא עשה בחוץ לארץ. עכשיו, עדיין זה רק זרע דרבנן. כאילו, אוקיי, עשה בחוץ לארץ גם כן. פשטה של הארץ ככה יוצא. רק אוכלנו יש הבדל, צריכים לומר דברה, לחלק בין שכירות שדות לבין מכירת אילן. אמרתי דברה בזה. אחר שם הורחה מהמאירי, אני אגיד דברה. מכירת אילן היא דומה יותר למכירת שדות. כיוון שלמרות שבאמת בפועל זה לזמן, אבל הלזמן לא מודגש. זה המציאות, אבל כשעושים קניין, כשעושים שטר, כשמדברים, אנחנו לא מדגישים לשנתיים, שלוש, ארבע. אוכל לך אילן. אמת שבעיון גמור יוצא שזה לזמן, אבל לא מדגישים את זה, לא מוצאים את זה בחוצה. אז בשכל הפשוט של עם הארץ, מכירת אילן דומה למכירת צדק, כי כל המחובר לקרקע, כקרקע דן. אז אם כן, החמירו בזה יותר, זה בכלל הגזרה של מכירת בתי שדות בחוץ על הארץ. כשגזרו אחר לפי רבי מאיר, על מכירת שדות בחוץ על הארץ, לא הוציאו מכלל הגזרה מכירת אילנות. מפני שבעיני בני אדם, מכירת אילן היא דומה למכירת צדק. נכון שבעיון הגמור ההלכתי זה לזמן וזה לא לזמן, אבל כמובן שבני אדם לא מדגישים את הארעיות שבזמן, אלא נקראת אילן לעולם. זה לעולם וזה לעולם. אז בכלל, כשגזרו חכמים על מכירת שדה, משום בכלל חדה גזירה היא, כאן שכולם חובר ככה דן. שכן שכירות שדה, זה שונה מאשר מכירת שדה. שם מדגישים שכירות, זמן, שנה, שנתיים, יש הבדל עצוב בין שכירות לבין מכירה. אז אם ניכר לעין החילוק הזה, אז לכן לא גזרו. גזירה היא גופה גזירה, אני קודם תקום גזירה לגזירה. אבל מכירת אילת, אמת שבעיון הגמור זה גזירה לגזירה. אבל זה בכלל מה שאמרו חכמים בכל כמה מקומות, היא כולה חדה גזירה היא. היא פני בשכל, בהבנה, אפשר לראות את זה כמו שאומרים בכלל שדה עצמו. אדם שלא לומד, אין לו שכל דחתי, אלא שכל של עם הארץ, יכול להבין בפשיטות שאם מותר למכור אילן, אתה גם למכור סביב. והיא להלאה, קיימה. הוא לא רואה את החילוק, שזה לזמן, זה לא לזמן. משהו את הגמרא במבטרה דף פא, שאומר את המוכר אילן אחרי שיבש חוזר לבעלים, שואל את הלכות האלה. אז איפה הוא יכול לחשוב על דעתו שאילן זה לזמן? כשהוא יבוא פעם לבית דין אחרי שיבש לו, יוודע לו איזה לזמן. הוא לא ידע מה יש לו איזה לזמן. הוא חושב זה לעולם. ולכן בכלל גזירת מכירת שדות, מכירת מחובה לקרקע דן. ככה יש להסביר
אחרי ראותינו את ההכרח הגמור לדברי הרב המאירי שאומר מפורש שמחירת אילן היא דרבנן, אז פיכן כותב כמו הרן שגם לרבי מאיר שאוסר מחירת שדות הוא עדיד מחירת אילן. יעקב ראינו שאף שאין גזרו על שכירות שדות בחוץ על הארץ, שכירות לאות ומחירת מחירת אילן דומה יותר למחירת שדות. פה הערתי על השירות הזה מהרמב"ן, אני קורא את הרמב"ן, ואיכא למימר נמיד אפילו בחוץ על הארץ כאמר דהם מוכרים להם מחובה לקרקע, זה מדבר על אילן, כל דבר שמחובה לקרקע, ואפילו לרבי יוסי שמתיר למכור להם שדות בחוץ על הארץ כמו שאמרנו קודם, גם הוא יחמיר באילן יותר מאשר מחירת שדות. ומכל מקום, כיוון שאפשר למוכרן קצוצין, אין מוכרים להם במחוברים, ולאדם מנסות ובתים שאי אפשר באופן אחר. אז יוצא לא כמו שתרצתי עכשיו, זה בכלל מחירת שדות. זה יהיה בדף הרן נוכל להגיד את זה, דף המאירי. אבל מהרמב"ן מפורש, שאפילו לרבי יוסי שמתיר מחירת שדות, עושה מחירת אילן. כבר מחיתתי. הנה מה שזה עשו מן התורה באמת בארץ ישראל גופה, אני מובן. יזרו עטו מחירת בארץ ישראל. למה רבי יוסי לא כתב מחירת שדות? כי אי אפשר, מה יעשה? אפשר לקצות את זה, לקצות את זה, לקצות את זה, מחוברת. אבל אילן, תקצות ותביא לו. מה מטרה כולה, אילנות, הענת הפירות, תקצות ותביא לו. נבוא לפירות כל פעם חדש. מה הוא רוצה לזה? להפיל הפירות, נקול לו כל שבוע פירות. זה הכל נשאר שלך עדיין. אפשר, בסיכום, לא יהיה לך הפסד גמור בדבר. הגוי הגוי הזה, הפסדת אותו. לא, תסכם איתו, אתה יודע מה? אני לא אמכור לך את זה. את הפירות שלך. כל שבוע אני אוריד לך פירות ואגיד לך. אני כמו פעם עושה קיים בחדש. או אתה רוצה את הענפים? רוצה לך את הענפים? תתן לך אותם. אז אפשר באופן אחר. לכן אפילו רבי יוסי שמקל במחירת שדות, יחמיר מחירת אילן. אז משמע שמחירת אילן היא לא בכלל גזירת מחירת שדות. כמו שאמרנו, זה גזירה כאילו חד הגזירה. הנה, אני מציר מחירת שדות ואוסר מחירת אילן, אבל זה לא קושי. נכון? לפי הרמב"ן באמת, זה לא בכלל מחירת שדות. זה חוץ וזה לחוץ. אבל בכל מקום, גזרו חכמים בזה לעולם מחירת אילן מדרבן בארץ ישראל, מדרבנן. בכל מקום, גזרו בה גם בחוץ על הארץ, גזרו בה גם בחוץ על הארץ, ולכל פנים, אפשר באופן שבקור למכור לו את זה בצורה אחרת. כלומר, האפשרות שאפשר, כל הסיבה שלא עושים גזירה לגזירה, לא רוצים להכביד, הרי אני יודע שיש מקום לחשש. מה זה אם עושים גזירה לגזירה? הרי אין מקום לטעות. אם יתאה מה יהיה, לא כסוד רבנן, אל תעשור. פה אני לא עושר, אני מציע לו, קצת תרחב, תקצוץ. מה, אין גוזר גזירה לגזיר, אני גוזר ועושר. או לא גזרתי ועשרתי, אני מתאים בתנאי מסוים, תקוץ ותביא לו. או לפי רבי מאיר, אמנת לקוץ. אתה עושים, אין עושים גזירה לגזירה, שאני עושר דבר. אסור, 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 פה לא עשר. אמרתי מותר בתנאי מסוים. ולכן עדיין אי אפשר, אי אפשר, אפילו חדוש מתי להוכיח מהרמב"ן, לא יכול להוכיח שום דבר. הוא רק הוכיח מהר"ן, כי מהרמב"ן, אפשר להתנקרה כל הסברה שלו היא, כי אפשר, אם אפשר, גוזרים. הר"ן הראיה, שהר"ן אמר אחרי רבי, אף לפי רבי מאיר, כי רבי יוסי לכם הם יהיה מותר. כן, אין לו הסברה של אפשר. כל הסברה כולה היא דום ידי מחירת בתים, מחירת שדות. או אתם דאורייתא, זה מדרבנן. ותראה את נזוד אחד לגזירה עצמה. לכן, כמו שאני אומר עכשיו, לא נוכל להוכיח מהרמב"ן סתירת התירוץ מהר"ן. האמת יש פה שתי הבנות, הר"ן צובר לפי רבי יוסי באמת מותר, אלא יש לשון הר"ן, שזה לשון שצריכים לדקדק בו. הר"ן כותב ככה, הר"ן הזה שהביא חזון איש, אני קורא את הר"ן: ודאמרינן אין מוכרים להם למחובר לקרקע, היינו לרבי מאיר כדאית לה אפילו בחוץ על הארץ, ורבי יוסי כדאית לה דווקא בארץ ישראל, לא כמו הרמב"ן. הר"ן אומר שלפי רבי יוסי באמת מותר למכור להם כמו משווה את זה לשדות. ואי בחוץ על הארץ, אמר רבי יוסי, זה מוכרים אפילו שדות. עכשיו זה השור שאני אומר קצת קשה. ולהסיר צפה מחובר לקרקע, מקרקע עצמו. כלומר, בתרוויו מילות חניה בקרקע, מתסריק. הורה משמע, הר"ן אומר, רוצה לשבור סברת הרמב"ן. אומר, אי אפשר להחמיר יותר במחירת מחובר, מאשר מחירת שדות. למה? כי תרוויו, כמו בפסוק לומדים אותם, לא תן להם חניה בקרקע. זאת אומרת, אתה לא גוזר לאיסור תורה במחירת שדות, אתה תגזור לאיסור תורה במחירת אילן. מה זה איסור תורה? לא רע של חזון איש, הוא הוכיח מצא מדהים. וכן מלשון הר"ן, אפשר להוכיח כמו חזון איש. כשהר"ן כותב לנו שהוא מנמק למה לפי רבי יוסי אני לא גוזר בחוץ על הארץ, מנמק הר"ן מפני שאי אפשר להחמיר יותר במחירת מחובר מאשר במחירת שדות. כי שניהם אותו פסוק לומדים. הבאת שזה מדרבנן,
היה ראשית בקנה, יותר טוב. ומה מכירת צדות שמן התורה, זה מתיר בחוץ על הארץ. עד שכולה גזירה, לא כל שכן מתיר בחוץ על הארץ. ולמה, אם תפיר רבי מאיזה, אני חושב שכמו גזירה לגזירה. תראו שזה פשוט, אפילו דורית לא עשינו, אפילו גזירה עד לא עשינו, נעשה גזירה לגזירה. ולמה הרן לא כתב ככה? מה משמע שהרן רוצה לומר, שמי זה עשו מן התורה ממש? אבל, יש סיום ברן, שמשמע לא ככה. הרן מסיים, הילקח, כיוון, בקמנה לקיר רבי עושי, ובחוץ על הארץ מוכרים להם קרקע, כתפסקינן בגמרה בסמוך, קוד שכן שמוכרים להם מחובה. למה זה קוד שכן? הוא הדין צריך לומר. אבל זה היינו, שניהם מן התורה ושניהם שווים. למה קוד שכן? למה לה הוא התבטא שצלום אחד קרן אבקי, הוא השווה אותה. בסוף הוא עושה, לכן היה הלכה למעשה, מה שפוסק כמו רבי עושי, אם זה מותר, קוד שכן זה. אל תראו הדין, סיימת קוד שכן? התחלת ששניהם שווים, שהרי לומדים משניהם אותו פסוק. תגיד בסוף, תלקח, מותר, כמו שזה מותר, זה מותר. למה קוד שקט? לכן אמרתי... אם אסור מן התורה, אסור מן התורה, אין קוד שקט. איך הרם מתבטא? בוא נראה עוד פעם. מלא עציר תפה מחובר לקרקע, מקרקע עצמו. לא עציר תפה. כלומר, אתה לא תוכל לאסור יותר אילן מקרקע. למדוע אתה תוכל לאסור יותר? לא בגלל שזה לזמן וזה לא לזמן. לא זה הנימוק של הרן, שהרי זה לזמן וזה לא לזמן. ויש קוד שכן, ככה הרן יכל לסיים למעלה. הרן יכל לסיים למעלה שאי אפשר לאסור יותר במחובר מאשר בקרקע עצמו, בגלל שמחובר הוא לזמן, קרקע היא לעולם. ומה המקום מחובר, קרקע אתה מתיר, קוד שכן מחובר, לא ככה סיים. רגע, מה סיים הרן? אי אפשר להחמיר בזה יותר מאשר בזה, כיוון ששניהם מאותו פסוק, כן, שניהם שקולים. מקמקד בזה, הוא הדין תקד בזה, הוא הדין. מסיים הרן, לכן הלכה למעשה. כיוון שפוסק כמו רבי יוסי, שרבי יוסי פוסק לנו שבחוץ לארץ מותר למכור להם שדות, כל שכן, שמודם כמו, איך בכלל לא קוד שכן עכשיו? מדוע לא קוד שכן? מדוע קוד שכן?
שזה בא
ממצד
שזה
נחשב
כזאת,
כל המקובל
כזאת
עליו? לא קוד שכן, שווה. עכשיו, אתה עיין טוב, היה נשבו סתירה.
לא, אני אומר, רק בגלל ההבנה הראשונה.
לא, עוד פעם. כן, כן, ודאי. לא כתבו הדין, היה כל בסדר, היה כל כמוני. כל היה דרבנן.
אם היה
כתוב
קוד שכן
לבד, היה דרבנן. אבל כבר שיש לנו הוכחה מהמאירי, אין לכם אמין. אבל אחרי שכתוב, עכשיו עכשיו יש לנו קושייה, הוא הדין. מו הדין משמע דאורייתא. אם הוא אומר, הרן כל הכוח שלו שהם שווים, הוא לא מתייחס על הזמן. על הזמן זה לא אצלו ראותה. לכן לא אמר למעלה קוד שכן. אמר למעלה הוא הדין. על הזמן זה לא אצלו ראותה. כי גם בסוף זה כן ראותה נהיה אצלו. אחרי אני מסביר את הרן, אם תמצא לו מה. ככה כוונת הרן. הרן רוצה להוכיח בכוח שלפי רבי יוסי מותר בחוץ לארץ. עכשיו, אין לו הוכחה ניצחת להרן שזה אסור מן התורה בארץ ישראל או מדרבנן. אין לנו ראיה חותכת בדבר. אנחנו רואים מהרן. אבל בגמרא עצמה אין לנו הוכחה בזה. אז לכאורה לא יוכל הרן להגיד להוכיח שלפי רבי יוסי מותר בחוץ לארץ מקוד שכן. כשאני אגיד מקוד שכן, נקשה על הרן. אין לך שאסור מדרבנן. אולי אסור מן התורה. אז בשביל להוכיח הוכחה חותכת שלפי רבי יוסי מותר, הוא לקח את הצורה יותר קיצונית. אפילו תאמר שהם שווים, שווים. אי אפשר שגרשתי. אז אם זה מותר, זה מותר. אבל למעשה, הרן יודע, אומר שלא שווים. אחרי, הרן מסברה שלא נראה לו שהם לא שווים. כי זה לזמן וזה לא לזמן. אבל להוכיח את מסמך הסברה הזו בלבד הוא לא יכול. כי תוכיח, הוא בוא לתחות הרמב״ן למעשה. אין לו רעי, לא, אני צחת נגד הרמב״ן בנקודה הזו. אז מה אותו, גם הרמב״ן ככה משמע, הוא לא כמעט מסמך, מה אמר את העם שאי אפשר ואפשר. כי באמת מסמך הסברה אפשר אמר שהם שווים. שניהם אסורים מן התורה. הסברה של זמן היא לא מוכרח. אז לכן כשרוצה להוכיח, הוא מוכיח בדרך אם תמצא לומר אפילו, הסברה יותר קיצונית. אבל כשהוא מגיע למסקנה, שפדם יכתוב את סברתו העצמית, שזה מדרבנן באמת.